ברוכים כל הבאים ליום של תורה בישיבת הר ברכה. כמדי שנה אנו מתכנסים ביום העצמאות להלל את ריבונו של עולם ולהודות לו כאן על הר הברכה ולציין את היום הקדוש של הכרזת עצמאותנו בכינוס של תורה. אני מתכבד להזמין את הרב יעקב חביב, רם בישיבת הר ברכה, לדבר על מהותו של יום העצמאות.
הרב קוק בדרשה מאוד מפורסמת שנאמרה בבית כנסת החורבה בשנת תפריש צדיק דלד מחדש שיש, או מברר שיש מדרגות בגאולה, ומחלק את זה לפי סוגים של שופרות. שופר, כן, ביום ההוא ייתקע בשופר גדול. שופר הוא, אחד מהרמזים שלו, אחד מהיסודות שלו, זה עניין של גאולה. ואם כן, השופר מבטא את הדחיפה הראשונה, את ההתעוררות הראשונה, לפעול, לעשות. ועל פי המשנה במסכת ראש השנה, שמה חזל מולים לנו מדרגות של שופרות. יש את השופר שהוא השופר לכתחילה, מצוותו בשל איל, גם מזכיר את אגדת יצחק, והוא גם כפוף. מדרגה שנייה, בדיעבד, כל השופרות כשרים. ויש מדרגה שלישית גם, שופר של בהמה טמאה. שהשופר הזה, אם אין משהו אחר, אז תוקעים בשופר הזה, אבל לא מברכים עליו. ואם אחר כך מזדמן שופר אחר, אז גם תוקים בו, גם בלי ברכה, כי אולי כבר יצאנו. ואומר הרב קוק, כנגד השופרות האלה, סוגי ההתעוררות האלה שמבטא השופר, יש גם שלוש אפשרויות בעניין של הגאולה. השופר של העין, השופר הלכתחילה, קיום מצוותו כראוי, זה התעוררות לגאולה, כמו התעוררות של תלמידי הבעל שם טוב, תלמידי הגר"א, כאשר יהודים מבינים את עניינו של עם ישראל, את מקומו של עם ישראל, את התפקיד החשוב שלו בעולם, ומתוך כך עולים לארץ ישראל, חיבור מלא ושלם אל הקודש. מדרגה השנייה, כאשר באמת נחלש העניין של הקשר אל הקודש, זו מדרגה, אומר רב קוק, המדרגה הטבעית. שהנה, לכל קבוצת אנשים יש רצון שיהיה לה חיים חופשיים, שהיא תנהל את חייה בעצמה. זו מדרגה טבעית, בסיסית, אומר הרב קוק. בישראל גם כן היא שורשה בקודש. ולכן גם היא מדרגה חשובה, וזה סוג שני, זה בדיעבד כל השופרות כשרים, וגם זו מדרגה של גאולה. ואומר הרב קוק, ומי שלא ישמע לכל שני השופרות הללו, שופר של העיל, השופר של הקודש, והשופר הטבעי, אז יש את השופר השלישי. שופר של בהמה טמאה, וזה לצערנו לא שופר שאנחנו תוקים בו, זה שופר שאויבי ישראל תוקים בו, בצרות גדולות, ויהודים עוזבים את הגלות ועולים לארץ ישראל, לא מתוך הבנה וקשר ובחירה, אלא כי הם בורחים לארץ ישראל. והרב קוק עוד כתב את הדברים קצת לפני מלחמת העולם הראשונה, כלומר אמר את הדברים, כמו שהזכרנו. ולצערנו אנחנו יודעים שאנחנו נזדקקנו לשמוע את כל השופר השלישי. וראוי להזכיר שהדברים הללו לא נגמרו. המשל הזה, או הבירור הזה שהרב קוק אומר כאן, זה לא נגמר לפני כך וכך שנים, בזה שהקמנו את מדינת ישראל, שעלינו לארץ ישראל, אלא כל השופר הולך וממשיך ומלווה אותנו. כלומר, גם היום עדיין יש שלוש אפשרויות. להמשך בניינה של ארץ ישראל, של מדינת ישראל, מדרגת הקודש, מדרגה הטבעית, וחס וחלילה המדרגה של דחק שהקדוש ברוך הוא דוחק אותנו על ידי שופר, חס וחלילה שופר של בהמה טמאה. ראוי להזכיר שכבר תקופה לא קצרה השופר הטבעי, שהוא היה שופר חשוב מאוד בהקמת המסגרת הלאומית כאן בארץ ישראל, השופר הזה קצת נחלש והוא מפנה את מקומו לשופרות האחרים, וזו בחירתנו. ואומר רב קוק, אנחנו מתפללים, התפילה שלנו היא תקע בשופר גדול לחירותנו. אנחנו רוצים לא סתם שופר, יש הרי אפשרויות שונות, אנחנו רוצים דווקא את השופר הגדול, את השופר הלכתחילה, אבל התפילה הזו היא לא צריכה להיות רק סתם תפילה, זה תלוי באמת בכוונות שלנו. כלומר, מה תצעק אליי? דבר את בני ישראל וישאו. כלומר, מה באמת הכוונות שלך? מה המגמות שלך? ומתוך כך, איזה מעשים אתה עושה? אנחנו יכולים לבחור את העניין הזה. ושורש כל העניין הזה באמת תלוי ביום העצמאות. היום הזה הוא יום הדקגרים, שההבנה הוא מרכז השנה שלנו, מתוך הבנה של העניין של היום הזה, על מה יש להודות כאן, מה התחיל כאן ואת מה אנחנו ממשיכים. זה בירור הכוונות, זה בירור המטרות שלנו. וברוך השם, במהלך השנים כבר יש, מתחילה להיווצר ונוצרה, קודם כל על ידי הרב צבי יהודה ואחרי זה על ידי גדולי תלמידיו, משנה סדורה, כן, של יסודות של תורה של יום עצמאות. ועל גבי זה, כמו כל תורה, יש את היסודות ויש על גביהם חידושים ועוד ברורים. ברוך השם, אנחנו ננסה עכשיו לסכם, לזכור את עיקרי היסודות, כמי שהובאו על ידי הרב צבי יהודה וגדולי תלמידיו, בעניינו הגדול של היום, ומתוך כך באמת נזכה לפעול ולעשות וכו'. אם כן, היסוד הראשון, הפשוט ביותר, היסודי ביותר, זו ההצלה ממיתה לחיים. חשוב להזכיר, יהודים בגלות, היה מושג כזה שקראו לו פורים, לא הפורים הגדול, אלא יש גם פורים קטן, פורים של עיר פלונית ופורים של עיר אלמונית, פורים פרנקפורט וכולי. כלומר, ישועות שיהודים היו בצרה ונחלצו ממנה, ובעקבות כך קבעו הודעה להשם. וצריך לדעת, לפעמים, כמו שאנחנו בודקים את זה בממדים של ההצלות שהיו לנו, כלומר, מלחמת השחרור ומלחמת ששת הימים שקבעו את יום ירושלים, אז אמר אחד מהגדולים שכל הפורים שקבעו בחוץ לארץ זה פורים שפיל. כלומר, זה משחק פורים, לעומת הפורים שלנו. כי נגיד, ככה אמרו, שפורים פרנקפורט, מה היה? שמעו שהולכים הגויים לעשות איזה צרות, הולכים לפגוע ביהודים. שמעו, לא, עוד לא הגיע מישהו, אומנם, שמעו, זה שמועה שיש לחוש לה. אז הלכו והשתדלו, אצל מי שצריך להשתדל, שילמו כסף, ולא קרה כלום. ועל זה קבעו את הדבר הזה, ועל זה יש תשובות. מי חייב בזה? האם זה הצאצאים של מי שגר שם? או שמי שחדש הגיע לעיר גם חייב הדבר הזה? בקיצור, דיונים שלמים על העניין הזה. אז אם כן, הקמת מדינת ישראל הייתה מלווה במלחמה, מלחמה קשה, ואוי ואבוי לנו, אנחנו יודעים אם היינו מפסידים במלחמה הזו. הצלה גדולה לכל היישוב היהודי שנמצא כאן. אבל ההצלה הזו היא לא נגמרה בעניין הזה, במלחמה הזו. כי באמת המסגרת, האחריות שעם ישראל לקח על גורלו, מאז ועד היום הצילה ומצילה המוני המוני יהודים. אנחנו יכולים לשער בדעתנו שאם היינו זוכים ומדינת ישראל הייתה כמה שנים קודם, כאשר יהודים באירופה חיפשו לאן ללכת, מישהו שיקלוט אותם, והיה מקום כזה, מי יודע כמה יהודים היינו מצילים. ומאז ועד היום הרבה הרבה יהודים מארצות מצוקה, וגם לפעמים לא מארצות מצוקה, מגיעים למדינת ישראל. אבל מדינת ישראל לא רק מצילה את היהודים בארץ ישראל, גם מצילה יהודים שגרים בחוץ לארץ, כי זה לא אותו דבר. יש מדינה, יש מקום לבוא אליו, יש מי שידבר באדם אצל אומות העולם, וגם הם קצת מתחשבים בצורה כזו או אחרת. אז אם כן, ממיטה לחיים, הצלה, והצלה הזו הולכת ונמשכת. וכשאני מברר את הנקודה הזו של ממיטה לחיים, אז צריך להוסיף כאן עוד כמה קומות. כי כשניצלים ממיטה לחיים, השאלה גם איזה חיים חיים. וכשאנחנו משווים את החיים שלנו היום, קודם כל החיים של יהודים בגלות, כן? זה הבדל שמיים וארץ. הנה עכשיו לא מזמן חגגנו את חג הפסח, וכמה שמחה יש בזה, וכמה חירות יש בזה. ויהודים חגגו מאות בשנים את חג הפסח, אבל אנחנו יודעים שמלפני כ-900 שנה בערך, כל פעם שקהילה יהודית הזמן היה מתקרב חג הפסח, השמחה וההתרגשות לקראת החג הייתה מלווה בחרדה נוראה. חרדה נוראה של עלילות דם, של זמן קשה מאוד שהיה ליהודים. אנחנו, ברוך השם, בשמחה ובנחת, באנו לארץ ישראל, כאן זה שלנו, זה מקומנו. יהודים תמיד חיו על הר געש. הדבר, מקום, הגירוש הבולט ביותר, שיהודים כאילו איבדו את הכל בבת אחת, זה הגירוש ספרד. אבל צריך לזכור, היה גירוש מכל מערב אירופה. היה גירוש פורטוגל אחרי זה, לפני כן היה גירוש אנגליה, והיה גירוש מצרפת. מצרפת גירשו כמה וכמה פעמים את היהודים. גירשו, חזרו, עוד פעם גירשו. וכל פעם שגירשו, יהודים מתחיל מההתחלה. וברוך השם, אנחנו באנו לפה, ואנחנו קבועים פה, מסודרים פה, קיימים פה. ההשפלה הנוראה שיהודים חיו בכל מקום, רואים אותם כזרים. יהודי יכול לחיות במקום מסוים מאות שנים, מגיע מישהו חדש, אתה יהודי, אתה זר פה. אני נוהגת מנהגי המקום, אני חי כאן ואתה זר פה. וכאן, זה המקום שלנו. הגמרא במסכת חגיגה אומרת, דורשת על הפסוק, במסתרים דבקה נפשי מפני גבה. אמר רב שמול בר איניה, משמד הרב, מקום יש לו לקדוש ברוך הוא, מסתרים שמו. מה עם מפני גבה? אמר רב שמול בר יצחק, מפני גאוותן של ישראל שנתלה מהם וניתנה לעובדי כוכבים. רב שמול בר נחמני אמר, מפני גאוותה של מלכות שמיים. כן? והגאווה הזו חזרה לנו. אנחנו עושים את זה יותר טוב, פחות טוב, אבל לקחנו את גורלנו בידינו. המהרש"א שם אגב מסביר שני הדברים האלה, גאוותם של ישראל וגאוות מלכות שמיים, זה אותו דבר. כן? הקדוש ברוך הוא, במה הוא מתגאה? בעם ישראל. אז אם כן, אמרנו חיים טובים, והעניין הזה של חיים טובים, דהיינו תקומת העם, היא מלווה גם בתקומת הארץ. כלומר, ארץ ישראל, שהייתה מקום מוזנח ושולי, ביחד עם כל ההתעוררות הזו וההתחדשות הזו, ברוך השם, ארץ ישראל נותנת פריה בעין יפה. אנחנו שייכים למועדון המדינות, מה שנקרא לעשירון העליון של העולם. כלומר, אנחנו יכולים למדוד את החיים הטובים כאן במדינת ישראל, לא רק ביחס לחיים של יהודים בגלות, אלא גם ביחס לחיים בעולם. טוב לחיות פה, בארץ ישראל. ברוך השם, אפשר לפרט בעניין הזה הרבה, אבל תוחלת החיים כאן במדינה, ההישגים, בחקלאות, בכל תחום, בהייטק, אלקטרוניקה, אנחנו נמצאים בהרבה מקומות, מקום ראשון בעולם, ברוך השם, ארץ ישראל פורחת. אז אם כן, ממיטה לחיים, לחיים טובים שחיים פה. וכשמדברים על חיים טובים, אז אנחנו פירטנו את העניין הגשמי, אבל אי אפשר לשכוח גם את העניין הרוחני. ביחד עם תקומת העם ותקומת הארץ, גם תקומת התורה. כי לפני הקמת המדינה, אחרי חורבן אירופה, וחורבן כל מסגרות התורה, איפה התורה חשבו, איפה התורה תצמח עכשיו? וזה לא היה פשוט. אולי בארצות הברית, אולי בדרום אפריקה, אולי באנגליה, אולי כל מיני מקומות היה אפשרות לחשוב. לאו דווקא המחשבה על ארץ ישראל. והיום, למרות שיש מקומות נוספים שצמחו, זה ברור. איפה יש הכי הרבה לומדי תורה, מרביצי תורה, איפה יוצאת ספרות תורנית חשובה שמבררת, והדבר הולך ומוסיף, הולך ומוסיף. חשוב להזכיר שמדינת ישראל היא מחזיק התורה החשוב ביותר בעולם. יש הרבה נדבנים, הרבה תורמים, ויש לנו תלונות על כל דבר, היינו רוצים יותר בעזרת השם, אבל חשוב להזכיר את הדבר הזה. כלומר, שאנחנו אומרים ממיטה לחיים, אז ממיטה לחיים הצלה, לחיים טובים, לחיים רוחניים טובים, זה מה שמדינת ישראל נותנת לנו, והדבר הולך ומוסיף, הולך ומלווה אותנו. אבל לא רק אירוע שקרה, אלא אירוע, אנחנו מכוחו הולכים ומתקדמים ורואים את הדבר הזה בעינינו. וראוי מיד להזכיר, כי יש תמיד כל מיני כתרוגים, מסתכלים בכל מיני דברים קטנים, ותמיד הרב ציודה היה אומר, נכון, יש בעיות, אבל צריך להסתכל על הכלל. כשמסתכלים על הכלל, גם רואים את הפרטים בצורה ראויה. אז נגיד, יש טוענים, יש פיגועים, ומלחמות וכו'. אז צריך לענות מיד. נו, אז מה, לפני 70 שנה, לצערנו הרב, יומיים באושוויץ, זה כנראה מכסה את כל הנפגעים של מדינת ישראל, מכל הסוגים וכל הגוונים. אז תבחר מה שאתה רוצה. יש אומרים, מדינת ישראל, כאן בארץ ישראל, אנשים לא מנומסים, ככה, לא, מחוץ לארץ כל כך הכל מסודר ומנומס. נכון, קצת חיים פה בלחץ. יש לנו הרבה עבודה, יותר מעם רגיל. אבל אני חייב לספר סיפור, אני חושב שהוא טוב ליום עצמאות, זה לימוד זכות. מה זה יהודים? נכון. לפעמים קצת פחות מנסים, אבל השאלה מתי שמגיע רגע של אמת. לפני שנים רבות אני נסעתי באוטובוס מירושלים לחיפה. בתחילת הדרך הייתה שם איזו אישה מבוגרת שהיא הייתה צריכה לרדת, זה הקו מאסף באחד המקומות, היא לא ידעה איפה היא צריכה לרדת. אז היא שאלה את הנהג, אני צריכה למקום זה. אמר, אני אגיד לך, אל תדאגי. אבל היא דאגה. אז היא התרידה אותו אחת לכמה דקות, היא אמרה לו, איפה זה? והוא עדיין, בסוף הוא כבר קצת התרגז הנהג, אז הוא אמר לה, גברת, אני אמרתי לך, אני אגיד לך, זהו. אז היא קצת נעלבה, השתתקה, ישבה בשקט. וככה המשיכו בנסיעה, נסענו הרבה, והיא התחילה לחשוב שאולי באמת כבר עבר המקום, ואז היא שאלה מישהו לידה, כבר פחדה לדבר עם הנהג. אז המקום הזה והזה, הוא אומר, נדמה לי שכבר עברנו את זה. ואז שואלים את הנהג, הוא אומר, וואי, עברנו את המקום. והיא שבה עברנו את המקום, היא פרצה בבכי. אישה מבוגרת, פרצה בבכי. עכשיו צריך לראות מה קרה באוטובוס. לא יומן, זה יהודי. הנהג עצר. כל הנושאים, כל מי שמסביב היה בעניין, זה נזף בנהג, זה בא אליהם עם חטא, זה, מאחורה לא ידעו מה קורה, שאלו מה קורה קדימה, מה זה העניין וזה. טוב, הרגיעו אותה, הנהג אמר, אל תדאגי גברת, אנחנו נסדר הכל, יהיה בסדר. עכשיו, כבר לא נוסעים לחיפה בכלל. עכשיו דואגים לאישה הזו, מה זאת אומרת? האוטובוס הזה עכשיו נוסע לסדר את הגברת הזו. הנהג חיפש את האוטובוס מהצד השני כדי להעביר אותה. אז נוסעים, ובכביש שבין שדה התעופה לוד לפתח תקווה, הוא רואה את האוטובוס ממול, הוא מהבהב לו, הוא מהבהב, זה עוצר כאן, וזה עוצר כאן, ועם האישה הזו ביחד יורדים חמישה, שישה, שבעה אנשים, זה מחזיק לה ביד, וזה ממחתה, וזה עצרו את הכביש, כי אפשר לעבור כל הזה. קיצור, חסמו כביש לוד פתח תקווה. זה יהודים, נכון. בסדר הרגיל עוד לא סידרנו את הדברים בצורה השלמה, אבל כשקצת מקלפים את הקליפה, רואים מה שיש בלב פנימה, כמה אנשים טובים, כמה אנשים מסורים. כן, כמו שהזוהר אומר על הדור של המשיח, הרב קוק מביא את זה באיגרת הקנה, שהוא טוב מבפנים ורע מבחוץ. כן, מה שנקרא סברס. כן, זה בדיוק הצבר, נכון? הוא קוצני מבחוץ, אבל בפנים הוא טוב. זה גם הכינוי הזה, בגלל זה הכניסו את הכינוי הזה, כיוונו לדברי הזוהר, נכון? אז אם כן, זה היסוד הראשון. ההוא יום הדקגרים, הצלה ממיטה לחיים, ברוך השם, לחיים טובים. והנקודה השנייה זה עניין של מצוות יישוב הארץ. שברוך השם זכינו והתחדש פרק חשוב וגדול במצווה הזו. הרמב"ן, כידוע, שהוא המנסח הגדול והמגדיר הגדול של מצוות יישוב הארץ, מתוך דבריו עולה שיש כמה מרכיבים למצוות יישוב הארץ. יש מרכיבים פרטיים, אישיים, ליחיד, שכל יהודי צריך לגור פה בארץ ישראל. לא מספיק לגור פה בארץ ישראל, הוא גם צריך לדאוג להתפתחותה, להתיישבותה של ארץ ישראל, שלא תהיה שממה, אלא ליישב אותה. ויש מרכיב כללי, כפי שהדברים מנוסחים אצל הרמב"ן, שלא נניחנה לזולתנו מן האומות. כלומר, אתה לא תאפשר פה ריבונות אחרת זרה שתשלוט כאן. איך אתה עושה דבר כזה? פלוני אלמוני יכול לדאוג שמדינה אחרת לא תחיל פה, שעם אחר לא יחיל פה ריבונות? בשביל זה צריך מדינה, בשביל זה צריך צבא, בשביל זה צריך חברה שלמה. בניסוח מודרני היינו אומרים שמצווה להקים מדינה, זה מצווה להקים, מצוות יישוב הארץ, להקים פה מסגרת שאנחנו קוראים לה היום מדינה, על כל המשתמע מהעניין הזה. ואם כן, ביום הזה התחדש פרק חדש, הפרק הזה בתחום של מצוות יישוב הארץ, והוא מלווה אותנו, דיינו כל החיים של כולנו, כל המעשים הקטנים והגדולים של כולנו הם בעלי ערך חדש. כבר אתה שותף לדבר גדול וקדוש. כן, המצוות, אנחנו אומרים, אשר קידשנו במצוותיו, אנחנו מתקדשים. גם במעשה החול שלנו אנחנו מתקדשים. וכמה הדבר הזה הולך ומוסיף, הולך ומוסיף, וכל זה, שוב, היום שמתחיל את הדבר הזה, היום ש... כן, שפועל את הדבר הזה, כן, יום העצמאות. יסוד שלישי, שהרב ציודה קרא לו, כן, זה לא כותרת ונסביר אותו קצת, ניסא זוטא. הייתי אומר, המעורבות האלוקית המיוחדת בחיים שלנו. תמיד הקדוש ברוך הוא מעורב בחיים שלנו. אבל יש כל מיני סוגים של מעורבות, שחז"ל דורשים על מגילת אסתר, אסתר מן התורה מניין ואנוכי, כן? אסתר אסתיר, אסתר בתוך אסתר, כן? תמיד הקדוש ברוך הוא פועל, אבל מאותו שלב, הקדוש ברוך הוא, אפשר לומר, צועד איתנו יד ביד. ונברר קצת את הדברים. הגמרא היא באה ממציע, בדף כובב, שם הגמרא מספרת, הוא מתאר את דיון, על שומר, שהוא שומר על, על העדר, שכיר, והוא יצא לראות את העדר, ופשר. כלומר, הוא, האמת שלא לא סגור לגמרי בסוגיה של שהוא פשר, מכל מקום, הוא עזב את העדר והלך לעיר, לסידורים. ובא הארי, ובא הדוב, וטרף, טרף כבשים. ועכשיו הוא חוזר, ויש פחות כבשים, הוא אומר, נכון, אני לא הייתי באמת ב... לא הייתי בזמן שזה קרה. אומר בעל הבית, טוב, אז אם ככה, אתה תשלם מה שאתה גרמת נזק. אומר הרועה, תראה, זה אם אני לא הייתי ולא עשיתי קדים בשעה או וכולי, אז אני, תוריד לי במשכורת, ואולי גם לא יזכרו אותו פעם הבאה אם הוא לא אחרי כל כך. אבל, וכי אם אני הייתי שם, מה אני הייתי עושה מול אריה ומול דוב? הרי אני הייתי בורח. זה שאני לא הייתי לא גרם לך שום נזק, הדבר הזה. עונה לו בעל הבית, אולי אם אתה היית שם, היה מתקיים בי מה שנאמר אצל דוד המלך, גם את הארי וגם את הדוב יכה עבדך. הוא כלום אמר, היינו זוכים לנס. אז אתה לא היית, אני הפסדתי את הנס. אולי היה הייתי ראוי, ודרכך הנס הזה היה מתקיים. אומר הרועה, אם אתה מגיע לך נס, אז לא צריכים אותי בשביל הנס הזה. היה כבר יכול להתקיים בך מה שקרה לרבי חנינא מנדוסה, שהתלוננו על העיזים שלו, אז שהן פוגעות וכו', והוא אמר, אם הם לא עשו שום דבר, הן חוזרות עם דוב בקרניים. ובאמת, העיזים חזרו עם דוב בקרניים, לא צריך שום רועה שיציל, העיזים הצילו את עצמם, אז לא צריך אותי, מהי נפקא מינה? אומר לו בעל הבית, תראה, אולי אני ראוי, אני לא ראוי לנס כזה גדול פה רבי חנינא מנדוסה, אולי אני ראוי לניסא זוטא, לנס קטן, אני כן ראוי. טוב, מסקנת הסוגיה באופן פשוט שבאמת הרועה הזה הוא לא חייב. גם קינטה שגברה שמעמידה וכו'. מכל מקום ענייננו התחדש לנו חידוש. יש נס גדול ויש נס קטן. ותוספות שם מבאר ואומר, מה זה נס קטן? אומר תוספות, היה בו רוח גבורה ודעת להילחם. נס זה באמת דבר לא שגרתי, דבר יוצא דופן, דבר מחוץ לסדרי הטבע. אבל יש בזה שני סוגים. יש סוג של נס שהוא ממש אל-טבעי לחלוטין, ממש שינוי סדרי בראשית, שינוי מערכות הטבע. ויש נס שבאמת הוא לא סביר שהוא יקרה, אבל האם בלתי אפשרי שהוא יקרה? האם באמת בלתי אפשרי שאדם ינצח בעל חיים כזה טורף? זה מאוד קשה, אבל אדם יש לו שכל. אם אדם יש לו גבורה, ובסיטואציה מסוימת, עם איזה סייעתא דשמיא, יכול להיות הדבר הזה. אצל דוד כתוב שם שהוא הרג כמה אריות וכמה דובים, אז כבר אומרים, ככל שהדבר המופלא הזה קורה יותר ויותר, אז אתה אומר, נו, אז באמת, אני מכיר ורואה בנס. אני חושב שאפשר לדמות את ההשוואה הזו בין נס גדול לנס קטן, קצת דומה אולי להבחנה בין נבואה לבין רוח הקודש. שנבואה היא באמת מגיעה מעל ומעבר לאדם, מחוץ לכלים שלו, היא מגיעה אליו ופועלת בו, והוא רואה, והוא מתמוטט. הכלים שלו, הרוחניים, הגופניים, הנפשיים, הם לא עומדים בדבר הזה, והוא מקבל את כל הדבר הזה. רוח הקודש לעומת זאת, עניינה של רוח הקודש, החילוק העקרוני, שמגיעה דרך הכלים שלנו, דרך השכל שלנו, דרך ההבנה שלנו, דרך הרגשות שלנו, דרך הרצון שלנו, אבל יש השראה. רואים שכאן קרה משהו גדול. אדם באופן רגיל ונורמלי לא אומר דברים כאלה, לא עושה דברים כאלה, וכן על זה הדרך. אם כן, זה ניס הזוטה. נס שהוא מגיע דרך האצבעות שלנו. ואומר הרב צבי יהודה, ביום עצמאות התרחש ניס הזוטה. כי ההחלטה להקים מדינה היא לא הייתה פשוטה. רוב היועצים, אולי כל היועצים והחכמים מאומות העולם, גם אלה שבעדינו וגם אלה שנגדינו, אמרו, אל תעשו את זה, תמתינו. הרי אם אתם תעשו, זה יגרור תגובת נגד וכל הזה, לא כדאי, לא כדאי. בשיקול הריאלי הפשוט. והתעוררה רוח גבורה ודעת אצל האנשים שהיו מקבלי ההחלטות. ובאמת היה שם מאבק, היו כאלה שלא הסכים לעניין הזה. וזה ככה, הוכרע. וההחלטה הזו, לקבל את הדבר הזה. ומההחלטה הזו, הדבר הלך והתפשט אל שדרות העם, אל הלוחמים, אל הגבורה שהופיעה במלחמת השחרור, ואפשר לומר ולהוסיף, זה הולך וממשיך ומלווה אותנו. במלחמת ששת הימים, במלחמת כיפור, הולך ומוסיף. ואולי אני ארחיב עוד יותר. הרוח גבורה ודעת, יש כל מיני סוגים של רוח הקודש. באורות הקודש, באורות התשובה, הרב קוק מונה חמישה סוגי רוח הקודש. הוא אומר, יש רוח הקודש של רצון, של שכל, של יופי, של גבורה, של מוסר. כן? כלומר, אנחנו מלווים ליווי אלוקי בכל העניינים שלנו. מדינת ישראל היא נס. היא נס כלכלי, היא נס ביטחוני. אתה רואה, מצב כלכלי כל כך טוב. אתה אומר, טוב, ברוך השם. אבל אתה בודק היום מדינות בעולם, באירופה, מדינות חשובות, זה קורס וזה וזה. ואנחנו זוכים לליווי אלוקי. אתה לפעמים, ככה חשבתי לי, אתה רואה איזה איש ציבור מסוים, אתה רואה איך הוא פועל ואיך הוא מדבר, ואתה אומר לעצמך, השם ישמו. הוא באמת השם שומע. כלומר, זה לא פותר אותנו מכל ההשתדלות וכל הזה, אבל אנחנו עכשיו צועדים יד ביד עם הקדוש ברוך הוא. ואם יש טעויות, מתקן אותן. לפעמים זה קצת כואב, לפעמים זה משמח. ככה, כמו שאבא הולך עם הילד, צעד אחר צעד. זה הניס הזוטה הזה שמלווה אותנו. אמרנו, הנס הזה, חשוב להזכיר את זה, קודם תיארנו קצת את החיים הטובים שיש גם במדינת ישראל. אמרנו, אנחנו שייכים למועדון של המדינות העשירות בעולם. אבל יש לנו כל מיני מטלות שאין למדינות, לאותן מדינות. הן חיות בשלווה עשרות שנים, אולי יותר, שכחו בכלל מה זה מלחמה, מה זה בעיות. כאן יש כל כך הרבה מטלות, כל כך הרבה בעיות, כל מיני עניינים יסודיים שעם רגיל כבר מזמן פתר אותם. כאן בעניינים הקיומיים הלאומיים עדיין נאבקים פה. מה ההגדרה של גבולות המדינה? כאן בתוך מדינת ישראל נאבקים. דבר שכל העם מזמן כבר סגר את העניין הזה. תקציב הביטחון שלנו שכל כך מעיק, אם לא היה לנו את המטלה הזו, היינו מלמדים את האירופאים מה זה דבר יפה. ככה אני חושב. חשבתי, עכשיו סידרו ביישוב כאן את השבילים בצורה יפה עם כאלה מרצפות אקרשטיין. אז אם לא היה הבעיה של תקציב הביטחון, היה כל כך הרבה כסף שהיה אפשר לעשות שביל אקרשטיין מהר ברכה עד תל אביב. ככה אפשר היה לטייל, ללכת. אני אומר את זה כמשל להון עתק שיוצא על כל מיני מטלות שיש לנו, בעיות חברתיות וכו'. ובתוך כל הדבר הזה איזה חיים צומחים פה. אז אם כן, כל הדבר הזה כן שייך לליווי האלוקי הזה, לנס הזה הגדול הזה שמלווה אותנו. וזו הייתה הנקודה השלישית, והנקודה האחרונה שהיא הגדולה והחשובה מכולם, ובתור כותרת אני אקרא לה הופעת נשמת ישראל בעולם. הרב ציודה העריך מאוד לברר את הנקודה הזו, והרב ציודה שאל, היה שואל, מה בין יהודי לבין גוי? מה העניין המיוחד שלנו? והיה אומר, אם תאמר שיהודי יש לו יכולות רוחניות, יכול להגיע להישגים גדולים, היה מזכיר את דברי התנא דבי אליהו, שאומר, בין יהודי בין גוי, עבד, שפחה וכו', אין רוח הקודש שורה עליו אלא לפי מעשיו. כלומר, גם גוי עם בחירה טובה יכול להתקדש. יותר מזה, אם תזכיר את העולם הבא, שזה ביטוי לחיים העליונים, זה לא רק כאן ועכשיו מה שאתה רואה, אלא דבר הרבה יותר גדול וגבוה, היה אומר, גם חסידי אומות העולם, יש להם חלק לעולם הבא. אז מה הדבר המיוחד שלנו? הדבר המיוחד שלנו, כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. אצלנו יש דבר שנקרא קדושת הכלל. ואנחנו רואים שהקדוש ברוך הוא במטרות שהוא פונה בכל רגע חשוב בתולדות האומה לעם ישראל, הוא פונה אליהם כעם. דהיינו, המגמה האלוקית היא עם שהוא יודע את השם. ואני אקרא אצל אברהם אבינו, ויסחה לגוי גדול ביציאת מצרים, ולקחתי אתכם לי לעם והייתי לכם לאלוקים, במתן תורה ממלכת כהנים וגוי קדוש, בערבות מואב, את השם האמרת היום להיות לך לאלוקים, וללכת בדרכיו ולשמוע חוקיו, מצוותיו ומשפטיו, ולשמוע בקולו, והשם אמירך היום להיות לו לעם סגולה כאשר דיבר לך וכולי, אשר עשה לי תהילה ולשם ולתפארת להיותך עם קדוש להשם אלוקיך כאשר דיבר, יקימך השם לו לעם קדוש כאשר נשבע לך כי תשמור את מצוות השם אלוקיך והלכת בדרכיו. וצריך להסביר קצת את העניין הזה. ההופעה האנושית, האדם, כאשר הוא לבד, טוב, הוא צד מסוים, יש לו כישרון מסוים, יש לו הבנה מסוימת. הופעה יותר שלמה, יש חיים של משפחה, כן? כבר עוד צדדים מתגלים, שכל, הרגש וכו'. אבל ההופעה השלמה, האנושית, היא הופעה של עם. בעם מצויים כל סוגי האנשים, כל סוגי הכישרונות, כל הגוונים. זה יותר בתיאוריה, וזה יותר במעשה, וזה לא בזה ולא בזה, אלא הוא אדם שיודע לשמח אנשים, ובזכותו איש התיאוריה ואיש המעשה פועלים כראוי, וכן על זה הדרך. עמים או חברות שהצליחו להגיע לידי גיבוש לאומי, הצליחו להוציא מעצמם את הדברים הגדולים שיש בהם, והם שינו את פני ההיסטוריה. וחברה או קבוצת אנשים שלא הגיע עדיין לידי גיבוש לאומי, אז לא רק שיש בתוכה מאבקים וכו', אלא בדרך כלל יש שם נכשלות ועוני וחיסרון. זה המצב. ההופעה הלאומי, ההופעה האנושית השלמה, היא הופעה של עם. וזהו, אפשר לומר, קידוש השם שהקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו. שאומה שלמה, על כל גווניה וכל צדדי החיים שבהופעה האנושית, היא יודעת את השם. היא מקיימת את מצוות השם. ואם כן, כשמגיע כוח כזה, שמגיעה הופעה כזו, בעם אחר אנחנו קוראים לזה שר של אומה. כי יש כוח רוחני שמחיה. זה שאנשים חיים אחד ליד השני, זה לא אומר שהם כבר הופכים להיות עם. אז כשמגיעה הופעה כזו, אצל אומות העולם אנחנו קוראים לזה שר של אומה. אצל בעם ישראל אנחנו קוראים לזה נשמת ישראל. ואם כן, המהר"ל בתחילת נצח ישראל, אומר המהר"ל, מגדיר את היסודות הבסיסיים של עם, לא רק בעם ישראל. אומר המהר"ל, שלוש הגדרות. הגדרה ראשונה, עם צריך להיות בארץ שלו. אצלנו זה מה שנקרא גוי אחד בארץ. אנחנו צריכים להיות, וכל עם יש לו את המקום הטבעי שלו. הגדרה השנייה, אומר המהר"ל, צריכים להיות ביחד, מקובצים ביחד, כולם. לא חלקים חלקים. וההגדרה השלישית זה עצמאים, ללא שלטון זר. אלה שלושת ההגדרות, הן נכונות לעם ישראל ונכונות גם לעמים אחרים. והנה אנחנו ביסודות האלה של ההופעה הלאומית, התקינות של ההופעה הלאומית, כבר בעצם כבר בבית שני, שזה הבית, המצב של הגאולה האחרון שהיה לפני היציאה לגלות, כבר באמת הדברים לא היו שלמים, כי הקהילה בבבל הייתה קהילה גדולה ורבים לא עלו לארץ ישראל. אבל בכל זאת הצליחו להעמיד פה, כן, להעמיד מלכות יתר על 200 שנה, כמו שאומר הרמב״ם. בכל זאת בית מקדש, סנהדרין, מלכות. אבל עוד לפני החורבן כבר לאט לאט אנחנו הולכים ומאבדים את העצמאות שלנו, כי רומא נמצאת כאן בארץ ישראל. והדברים הולכים ומדרדרים, שם ישראל גולה מארץ ישראל, עדיין עוד מאות שנים אחר כך יהודים אמנם חיו בארץ ישראל, עד שפחות או יותר כ-1,000 שנה אחרי החורבן, כבר בא חורבן גמור על היישוב היהודי בארץ ישראל. באותו שלב גם פחות או יותר, סוף תקופת הגאונים, עוד כל עוד היו גאונים, היה גורם רוחני שמרכז את כל עם ישראל, שכל ישראל פונה אליו, והתורה יש לה כוח אדיר שהוא מלכד את האומה ונותן מבט מעמיק, שבאמת רואים שאנחנו עם אחד. אבל גם הדבר הזה נחרב, כי קהילות ישראל, כן, נפוצו בכל מקום, חכם משלו, לעומק הגלות, כן, פחות או יותר לפני כ-1,000 שנה, 900 שנה. ומי שמנסח את הדברים בצורה החריפה ביותר, דברים מפורסמים, שנקרא מקצתם, הגאון מווילנה, בסוף פירושו לספרא דצניעותא. והגאון מווילנה אומר, וכן אנחנו בגלות בפיזור העצמות, העצמות היבשות, עד יערי רוח ממרום עלינו. כי מעת שחרב הבית יצא רוחנו עטרת ראשנו, ונשארנו רק אנחנו הגוף שלה בלא נפש. ויציאה לחול הוא הקבר ורימה מסובבת עלינו, ואין בידינו להציל, הן העקום אוכלים בשרנו. אוכלים בשרנו זה לא רק הגאון וילה מדבר כאן על העניין הלאומי, כי יכול להיות שיהודי באופן פרטי, יכול להיות שהוא חי טוב. אבל כבר הבנו, הגורם האנושי שעובד את הקדוש ברוך הוא, זה עם. זה הציבור ביחד. אתה פרט בתוך העם. אם האומה לא נמצאת, אין את הגורם האנושי שעובד את השם. הוא לא קיים פשוט. אין מי שיעבוד את השם. תגיד, אני מניח תפילין, אני עושה הרבה מצוות. זה בסיס למשהו. כן? זה עדיין לא הדבר עצמו. הדבר עצמו זה עם שהוא יודע את השם. אין עם. הוא נעלם העם, והגאון מווילנה ממשיך. ומכל מקום היו חבורות וישיבות גדולות, הוא מתאר את זה תקופת הגאונים, עד שנרכב הבשר. זה אובדן של חלק מהחיים היהודיים. והעצמות, עצמות נשארו, העצמות זה התורה, היא נשארת. אבל הם נפזרו פיזור אחר פיזור, וזה כבר חורבן תקופת הגאונים, שחכמים פה וחכמים שם. ומכל מקום היו עדיין העצמות קיימות, שהם התלמידי חכמים שבישראל, מעמידי הגוף. עד שנרכבו העצמות ולא נשאר אלא תרווד רכב. וזה כנראה כבר דורו של הגאון מווילנה, שכבר הוא רואה את אובדן ההשפעה. כי כשיש תלמיד חכם והוא מרכז החיים והתורה היא קשורה ללאומיות הישראלית, אז נשאר משהו, נשאר איזה עצם. וגם שזה נאבד ויהודים רבים רבים חיים מנותקים מתורה או מפוזרים או על יד התורה, אז יש יהודים, אבל אין את הגורם שאמור לעבוד את הקדוש ברוך הוא, אין את האומה. ואם כן, הוא מסיים כאן, ולא נשאר אלא תרווד רכב מאיתנו ונעשה אפר, שחה לאפר נשינו, ואנו מקווים עתה לתחיית המתים, התנערים מאפר קומי, ויערי רוח ממרום עלינו. ואם כן, זה הדבר הגדול. הקמת המדינה היא תחיית המתים. תחיית המתים לא במובן הפרטי ליהודי פלוני, אלא תחיית המתים של האומה. עם ישראל חזר אל במת ההיסטוריה. נשמת ישראל חזרה וירדה לעולם, והנה היא פועלת, והנה היא מחיה, והנה יהודים שוב קשורים אחד עם השני, ויש את הגורם האנושי שעובד את הקדוש ברוך הוא. ואמרנו, הטעם הזה הוא חשוב יותר מכל הטעמים, כי בכל הבירורים הקודמים, אנחנו ביררנו את העניין מצד מסוים, מתועלת מסוימת שיש. כאן הדבר לא נבחן מאיזה תועלת, מה זה נותן. משל הלווה הדבר דומה. אדם ברוך השם, יש הרבה לידות, נולד לו בן, אומרים לו מזל טוב, נו, מי שואל ככה, ומה, מה השמחה, מה הילד? אדם יגיד, תראה, בעזרת השם, עוד כמה שנים, נצטרך משהו במקולת, אז הוא יביא את הדברים, יעזור. עכשיו היינו בחג הפסח, היה כל כך קשה, יהיה מי שינקה. זה הילד, על זה אתה, זה התקוות שלך, זה... ילד זה נשמה חדשה בעולם. זה כל כך גדול, שגם אם ניקח את כל סך הפרטים שהתועלת שיצא מאותו ילד, ההופעה עצמה היא יותר גדולה מהכל. אותו דבר גם ההופעה של מדינת ישראל, של החיים החדשים שצמחו פה, היא יותר גדולה מכל התועלות, וכל התועלת היא חשובה, והיא יונקת את כוחה מהבירור הגדול הזה, ומהדבר הגדול הזה. אבל היא יותר גדולה מכל העניין. וכאן מיד צריך לומר, כשצומחים חיים גדולים, יש גם בעיות, ברוך השם. אבל אלה בעיות טובות, בעיות בריאות. נכון? יש צומחים חיים, יש רעיון, יש לידה, יש במשפחה, יש עניינים כלכליים. להיות בחור ישיבה, יותר פשוט. כן? אוכלי אמן, יש תאורה, יש ספרים ללמוד, זהו, משפחה. זה, צריך לצאת מבית המדרש, צריך לחזור, כל מיני חשבונות לעשות. הופעת חיים היא הופכת את הדברים יותר מורכבים, ויש גם בעיות, וככל שמשפחות יותר גדולות, יש יותר שמחות, יש גם לפעמים צער, זה דרכו של עולם. וברוך השם, אנחנו צריכים ביום הזה, את כל הבעיות שלה יש לנו, לשמוח בבעיות. ברוך השם שיש לנו בעיות כאלה, ברוך השם שאנחנו לקחנו, אפשר לומר, את גורלנו בידינו, וגם אפילו לשמוח. בקשיים האלה, ביום הזה אפשר לומר את זה. בקשר השנה צריך להתמודד יותר מול הדברים. ואולי נאמר שיש גם איזה רמז קטן. הקדוש ברוך הוא שתל את יום העצמאות. אנחנו חוגגים את זה בחודש אייר. וגם יום ירושלים בחודש אייר. ואלה ימים של גאולה, ואדם מסתחפש במדרשים, ופעם אני חיפשתי. גאולה באייר, האם יש בחזל דבר כזה? יש גאולה בניסן, יש גאולה בתשרי, יש בתשעה באב נולד המשיח. לא כתוב על אייר דבר כזה. מה הרמז? מה העניין שיש כאן? ואייר, אם נגיד את זה בקצרה, אייר הוא בין ניסן לבין סיוון. ניסן זה ההופעה הלאומית של עם ישראל. וסיוון זה מתן תורה, זה ספירת העומר. ספירת העומר הולכים ומטפסים ועולים מהעניין הלאומי, מהחירות הלאומית הפשוטה, אל התורה. וזו המסגרת שקמה. מדינת ישראל, צעד אחר צעד, הולכת ומטפסת מהעניין הלאומי אל התורה. ובעזרת השם, אנחנו נתפלל ואנחנו נעשה, בעזרת השם, מכל השופרות שדיברנו קודם, שהקדוש ברוך הוא יקיים בנו, תקע בשופר גדול לחירותנו, שופר של איל, שנזכה לקיים את הגאולה הזו מתוך חיבור וקשר אל הקודש, ושנזכה לגאולה שלמה במהרה בימינו.
תודה לרב יעקב חביב. אנחנו כאן ביום של תורה בישיבת הר ברכה. ברוכים המצטרפים מהיישוב, מיישובי האזור וגם מרחוק יותר. כמדי שנה אנו מתכנסים ביום העצמאות להודות לריבונו של עולם ולהלל אותו כאן על הר ברכה ולציין את היום הקדוש של הכרזת עצמאותנו בכינוס של תורה. אני מתכבד להזמין את הרב חיים שטיינר, רב בישיבת מרכז הרב, לדבר על היסוד בתורה של יום העצמאות ויום ירושלים.
ברשות ראש הישיבה, הרמים, תלמידים יקרים, אני רוצה לפתוח מדברי השפת אמת על חנוכה. הוא כותב ככה: חנוכה ופורים הם הערות מהרגלים. הוא מראה שכנגד הרגלים שהם דאורייתא, יש חגים דרבנן. חנוכה הערה מחג הסוכות, כאן שמונה ימים, כאן שמונה ימים, על לשלם. פורים מחג השבועות, הדור קיבלו בימי החשבירות, שיש מתן תורה נוסף. ומחג הפסח, כותב השפת אמת, מקווים אנו להיות עוד, כמו שכתוב, כי מצאתך מארץ מצרים, ערינו נפלאות. יש חג אחד, דאורייתא, שנקרא חג הפסח, ואנחנו מחכים לראות מה החג המקביל. אנחנו בטוחים שיש חג מקביל, או שיהיה חג מקביל. עכשיו נפתרה הבעיה. אנחנו יודעים שיש שני חגים מקבילים לחג, לחג הפסח. יש חג העצמאות ויש חג ירושלים. אבל בואו נסתכל קצת בצד ההלכתי של החגים הללו שהתחדשו לנו ברוך השם, בעזרת השם, בשנים האחרונות שלנו. 64 שנים יום העצמאות ואחרי כן יום ירושלים. ואני אתחיל בגמרא שאומרת במסכת מגילה דף י"ד במקום מספר 1: תנו רבנן, 48 נביאים ושבע נביאות נתנבאו להם לישראל, ולא פחתו ולא הותירו על מה שכתוב בתורה חוץ ממקרא מגילה. כלומר, מקרא מגילה זה תוספת על התורה. מאיפה למדו לעשות מקרא מגילה? מהי דרוש? אמר רבי חייא בר אבין, אמר רבי יהושע בן כורחא, ומה מעבדות לחירות אמרינן שירה, הכוונה ביציאת מצרים. רש"י אומר שהכוונה היא שירת הים. אבני נזר, אבני מילואים אומר שהכוונה הלל של יום ראשון של פסח. ממיתה לחיים לא כל שכן. אם מעבדות לחירות, הלוא המצרים מטרתם הייתה לא להרוג את היהודים, מטרתם הייתה שיהיו להם עבדים בזול, ולא רצו להרוג את היהודים. השתחררנו מעבדות שלהם, אמרים את שירה, ממיתה לחיים לא כל שכן. זאת אומרת, יש לנו קל וחומר. כולם יודעים שקל וחומר זה אחת הדברים שזה הורייתא, וזה בעצם המקור היסודי. יש כאן בהמשך הגמרא עוד הרבה מאוד דקדוקים ודיוקים בעניין הזה, והגמרא אומרת שלא אומרים הלל הנס שבחוץ לארץ, ואחרי שבאו לארץ ישראל כבר אומרים כן שירה על נס שבחוץ לארץ. אני לא רוצה להתעסק בכל הפרטים הללו, אבל אנחנו רואים פה באופן עקרוני שיש פה כאן וחומר שניתן להוסיף בנסיבות מסוימות, כשיש לנו כאן וחומר לפחות מותר להוסיף חג. לעומת זה אנחנו לומדים בספר דברים פרק ד' פסוק ב' במספר 5, לא תוסיפו על הדבר אשר אנוכי מצווה אתכם ולא תגרעו ממנו לשמור את מצוות השם אלוהיכם אשר אנוכי מצווה אתכם. אומר הרמב"ן, לפי דעתי אפילו בדל לעשות מצווה בפני עצמו, כגון שעשה חג בחודש שבדה מריבו כירובם, עובר בלב. להוסיף איזה חג חדש עובר בלב, איזה לב? לא תוסיפו. וכך אמרו במגילה י' ד' לעניין מקרא מגילה, 180 נביאים עמדו להם לישראל ולא פחתו ולא הוסיפו על מה שכתוב בתורה אפילו עוד אחת, חוץ ממקרא מגילה. מה ידרוש? יש קל וחומר. אז איך זה מסתדר עם הבל תוסיף? אז אני רוצה כבר לקצר את הדרך. יש בחג הזה הנוסף של חג העצמאות וחג ירושלים לא מקביל בדיוק לתוספת החגים של חנוכה ופורים, מכיוון שעל כל פנים בעיקר בפורים, אבל גם בחנוכה, בפורים יש עוד תוספת חדשה לחלוטין, מוסיפים לתנ"ך ספר שלם, קריאת מגילה. מגילת אסתר היא תוספת לתנ"ך. ולכן באופן כללי מאוד, אני אומר את זה בקיצור, הגמרא מחפשת תמיד, מחפשת הרבה מקור לדבר הזה, לאפשרות להוסיף את החג הזה שיש בו גם תוספת בתנ"ך. ואז הגמרא מפיעה, יש רמזים על הדבר הזה, שניים, שלישים, לא חושב עכשיו הפרטים, אבל הגמרא בלי שהיו רמזים גם לחג הפורים וגם לחג החנוכה, אז יש בל תוסיף. אבל אם יש רמז בתורה שיש דבר כזה, שעתיד להיות דבר כזה, אז זה כבר בסדר. אבל אנחנו רואים, כשאנחנו מסתכלים טוב, מעמיקים בעניין הזה, בריטב"א ובמקומות אחרים, לגבי הגמרא הזאת שלנו במגילה, העיקר שהיו צריכים שם את הנקודה הזאת של רמז בתורה לחגים החגים החדשים האלה, זה בעיקר במקרא מגילה, בגלל התוספת הזאת שנכנסה לתנ"ך. ובחנוכה גם יש סיבות אחרות, אבל לא נעזוב עכשיו את זה בצד. אבל אם יש לך באמת קל וחומר, אסור לך בכלל להוסיף, בדם מליבו אסור לך להוסיף חג, נכון? אבל אם יש לך קל וחומר שזה דאורייתא, כגון המקרה הזה של מעבדות לחירות אמרינן שירה ממוות לחיים, לא כל שכן, אז כן יש תוספת. מה שכתוב לא תוסיפו זה סתם אתה בדם מליבו כל מיני חגים, או שאתה רוצה פתאום להוסיף איזה משהו בתנ"ך או סיבות אחרות. אבל אם אתה יודע שניצלת ממוות לחיים, אתה יש לך קל וחומר לעשות חג חדש. ואני אביא את המקור של הדבר שלנו, אנחנו לא אומרים את זה מעצמנו. תראו מה שכתוב בשני מקורות באופן, מספר 4 זה אבן עזרא, וביום שמחתכם ובמועדיכם ששבתם מארץ אויב, התקפנו את איראן וחזרנו בשלום, או ניצחתם האויב הבא עליכם, מישהו התקיף אותנו וניצחנו, וקבעתם יום שמחה כי ימי פורים ושבעת ימי חנוכה, או חזקל, יש שתי גזרות. אז אתה, כשיש לך דבר כזה ששבת מארץ אויב, שזה היה באמת פיקוח נפש, או ניצחתם את האויב הבא עליכם, גם פיקוח נפש, ממוות לחיים, אז אתה עושה יום שמחתכם ומועדיכם. מגן אברהם מספר 10, מי שנכנס אדר מרבים בשמחה, ומי שיש לו דין עם אקום ישפוט באדר, יכולים בני עיר לתקם בהסכמה ובחרם עליהם ועל הבאים אחריהם, לעשות פורים ביום שנעשה בו נס, כך אומר מהר"ם משקר, כך אומר המגן אברהם. הגדיל לעשות החתם סופר, הוא אומר את זה מאוד מאוד חזק. תסתכלו מספר 11. ומה שאנחנו חוגגים, הכוונה, פורים וחנוכה וכל ימי מגילת תענית, לעשות זכר לנס ממוות לחיים, הביא דאורייתא ממש. והקל וחומר, כדי איתא פרק כמה די מגילה, מה שפתחנו פה את השיעור. זאת אומרת, אם יש לי קל וחומר, אז גם לא צריך אפילו נס לכלל ישראל. באופן כללי, אלא אם יש איזה עיירה או עיר שניצלה ממוות לחיים, על כל פנים היא יכולה לקבוע לעצמה פורים. לא כתוב הפרטים מה עושים בחג הזה ואיך עושים אותה הווה, אבל בהחלט אפשר לקבוע חג חדש, וזה לא בא לתוסיף, אלא זה דאורייתא, זה מצווה דאורייתא להוסיף חג כזה. ראיתי פעם מאמר, אם נספיק נגיע למאמר הזה של אפשר דיבליסקי, שהיה ראש כהל חזוני, שמונה 80 ימי פורים כאלה שחגגו בגלות על כל מיני אפשרויות שהגויים רצו להרוס ערים. יש פה עם פרנקפורט שחתם ספר בעצמו חגג אותו, היה אבי אמינא שיעשו טבח ליהודים ולא היה, והם עשו יום טוב באותו יום. גם הרמב״ם עשה יום טוב ברגע שהוא הגיע לארץ ישראל, הוא היה תקופה מסוימת בארץ ישראל, הוא עשה יום טוב באותו יום, והוא חגג את זה בצום ובהתבודדות, אבל בכל אופן יש דבר כזה. עכשיו בואו נסתכל רגע אחד בהמשך החתם סופר, וכאן דבר מאוד חשוב, כי יש לנו הלא כמה וכך, יש לנו פורים שחוגגים אותו בכמה דברים שם, יש משלוח מנות, מתנות לאביונים, יש סעודת פורים, יש שיחוד בפורים, כל מיני דברים כאלה. חנוכה זה אחרת, זה הדלקת נרות. אם הכל דאורייתא, אז למה זה לא אחיד? אז אומר החתם סופר ככה, אני חוזר לחתם סופר במספר 11, פורים וחנוכה זה דאורייתא מקל וחומר, ואין רמב"ן סוף סוף שיש בית, ששם רמב"ן אומר שיש רמזים לחנוכה ופורים. מכל מקום, היינו לעשות שום זכר לנס, אבל איכות וחמות הזיכרון הוא מדרבנן. יש לך עיקרון שאתה באותו יום צריך לעשות משהו, זה הקל וחומר עושה איתך, כגון קריאת מגילה, משלוח מנות, הדלקת נרות חנוכה, הכל מדרבנן. כלומר, הפרטים הללו, מה לעשות ואיך לציין את היום הזה, זה דין דרבנן. אבל לעשות שום זכר קצת, לכל הפחות, לאוסרו בהספד ותענית, הוא דאורייתא. לכל הפחות, משהו אפילו פסיבי. לא לעשות, לא להגיד תחנון באותו יום. אם אתה עושה משהו, יצאת ידי חובת הדאורייתא של הקל וחומר הזה, של הודעה לקדוש ברוך הוא, שהוא יציל אותך ממוות לחיים. וכאן הוא אומר, אתה מסביר דבר מאוד, מאוד גאוני. בוא נסתכל, יש סוגיה שלמה במסכת מגילה, שהגמרא דנה שמה, איזה אדר הוא העיקר, אדר ראשון או אדר שני, חלוקת תנאים. אמר רבי יוחנן, מספר 13 אני קורא, שניהם מקרא אחד דרשו, בכל שנה ושנה, רבי אליעזר ברבי יוסי סבר, בכל שנה ושנה. מה כל שנה ושנה אדר הסמוך לשבט? אף כאן אדר הסמוך לשבט, לכן אדר א' הוא אדר העיקרי ועושים בו את כל הדברים. רבי שמעון מגמליאל סבר, בכל שנה ושנה, מה כל שנה ושנה אדר הסמוך לניסן, אף כאן אדר הסמוך לניסן. אז כמובן, אז מה בדיוק המחלוקת פה? זה הכל נכון, זה גם סמוך לשבט האדר הראשון, וזה סמוך, אז למה זה מעדיף את זה וזה מעדיף את זה? אומרת הגמרא, בהמשך הדרך, בישלמה רבי אליעזר ברבי יוסי מסתבר תאמה דהם מעבירים על המצוות. מי שסובר שאדר ראשון הוא העיקרי, יש לך הזדמנות, קורא חודש אדר, אז אין מעבירים על המצוות, למה אתה מאחר את קיום המצוות? לכן האדר ראשון הוא העיקרי. זה מה שמקווה סמוך לשבט, מיד אחרי שבט יש לך הזדמנות. אלא רבן שמעון בן גמליאל, מהי תאמה? מה רבי טבי, תאמה דרבן שמעון בן גמליאל, מסמך גאולה לגאולה עדיף. זאת אומרת, אומר רש"י שם במקום מספר 14, אין מעבירים, מי שבא לידי יקדים לעשות, אם באת מצווה אל תחמיצנה, גאולה לגאולה, פורים לפסח. זאת אומרת, באופן עקרוני, אם אנחנו נסתכל על זה מזווית מסוימת, יש כאן פשוט מה יותר עדיף, זריזות או הידור. ההידור באמת לעשות מפורים קרוב לפסח, כי זה ממש סדרה שלמה של, של, של ניסים. אבל הזריזות היא אולי עדיפה. זה בדיוק המחלוקת בין שני האנשים האלה, שזה בתרומת הדשן דיון ארוך, מה עדיף זריזות או הידור לגבי ברכת הלבנה, אם לעשות את זה במוצאי שבת של לבושים יפה או לעשות את זה בזריזות, זה סיפור אחר. אבל מה למדנו פה? שיש מחלוקת האם אדר ראשון הוא העיקרי או אדר שני העיקרי. אני רואה במאמר זוגר, אני רוצה לומר לכם פה משהו, עוד משהו בעקבות הגמרא הזאת. אנחנו יודעים שמשנכנס אדר מרבים בשמחה, לפני זה ראינו את זה אפילו. למה משנכנס כסלב לא מרבים בשמחה? מה, יש חנוכה זה פחות מפורים? חנוכה 8 ימים, הלל שלם, פורים זה יום אחד. למה משנכנס אדר מרבים בשמחה? ומשנכנס כסלב לא כתוב שמרבים בשמחה. אז הגמרא הזאת היא נמצאת בדף כ"ט במסכת תענית. הגמרא אומרת, כשם שנכנס אב ממעטים בשמחה, כך ושנכנס אדם מרבים בשמחה. אומר שם רש"י במקום, ימי ניסים היו לישראל פורים ופסח. מה אתה מכניס פה פתאום פסח? אנחנו מדברים עכשיו על פורים. אלא מה רש"י רוצה לומר, כך אומר רב יעקב עמדין בתשובות שלו. אומר רש"י, רוצה להגיד לך, למה זו תשובה לשאלה ששאלתי מקודם? למה כשנכנס אדר מרבים בשמחה וכסלו לא? כי פורים זה סדרת מוסמכות שמתחילה בפורים והיא נמשכת גם לתוך הפסח. והיום זה כבר נמשך גם לחודש אייר עם שני חגים חדשים, ואחר כך יש לנו חודש סיוון, ועוד מעט יהיה לנו בטח יום קהיר, יש לנו הרבה מה לעשות, עוד כמה חגים טובים, חשובים שעומדים לפתחנו. אז זה סדרה שלמה. ולכן, משנת אדר מרבים בשמחה, לא דווקא על חודש אדר ורק על פורים, כי זה סדרה שלמה של ניסים. אבל אני אחזור על החתם סופר. החתם סופר, בעקבות מה שעכשיו הוא אמר, הוא עונה תשובה לשאלה מאוד קשה. אם תסתכלו בהלכה, וכך אנחנו נוהגים, איך אנחנו מכריעים לגבי שני האדרים האלה? אנחנו מכריעים שהאדר שני הוא העיקר ועושים שם את רוב הדברים. אבל כתוב מפורש בהלכה שבאדר ראשון י' ות' ו' אסור בהספד ותענית. שואל לך, אתה מסופר, מה החלטת שהאדר שני זה העיקר, אז מה פתאום באדר ראשון? אז האדר ראשון זה כמו השוואה, זה כמו כסלו. למה אתה לא אומר, תחנון בי' ות' ו' באדר א'? בשלמה למה אתה אמר שהאדר ראשון העיקר, אז הוא עושה גם כל הפורים עושה שם. אבל למה זה לא? למה לא להגיד תחנון? אומר החתם סופר, בהמשך הדרך, אני אומר את זה בעל פה, מה שהוא אומר פה, הוא אומר, תשמע, זה נכון שהכרענו שהאדר שני הוא העיקר. אם ישמח גאולה לגאולה עדיף, זה מהודר לעשות את זה ככה בסדרת, פטר לסדרת ניסים. אבל, יש דין זריזים מקדימים במצוות. ואנחנו צריכים לצאת ידי חובה, אולי, כמו שהמנדה אמר הזה שאומר, שהאדר ראשון הוא העיקר. אז מה אנחנו עושים? כמו שאמר החתם סופר, אם אתה לא עושה הספד בתענית באותו יום, יצאת ידי חובת הדאורייתא של החג הזה. הקל וחומר לא אמר לך שתעשה באדר ראשון את כל הסמכות. הוא אמר לך, תעשה משהו. אז את המשהו הזה, מדין תורה, אנחנו מקדימים ועושים, אין מעבירים אל המצוות, עושים שאסור בהספד בתענית. יצאנו ידי הדאורייתא של הדבר, אבל ההידורים של סעודת פורים ומתנות לאביונים ומשלוח מנות וכדומה, שזה תוספת של הידורים, זה אנחנו עושים כבר בחודש השני, שהוא ההידור, כן, אנחנו גם קוראים מגילה, זה ההידור שהוא עושים אותו באדר שני. אבל כדי לצאת ידי חובת המן דאמר הזה שאדר ראשון הוא העיקר, בגלל שיש לנו קל וחומר כזה ויש לנו וזזים מקדים למצוות, אנחנו כבר גם באדר ראשון עשינו משהו, יצאנו ידי הדאורייתא של הקל וחומר. בסיכום אנחנו רואים בהחלט, לא כולם מודים לדבר הזה, אבל גם חתם סופר, גם מגן אברהם, מר משקר ואחרים סוברים שכן אפשר לעשות חג. לכן כשהרמב"ם חגג את העובדה שהוא בא לארץ ישראל, אז הוא עשה בסרט בכיוון שלו, בטח לא אמר שם תחנון באותו יום. הוא עשה יום התבודדות, למד יותר תורה. איך כל אחד עושה את החג, כל עיירה שיש לה דבר כזה, היא עושה את החג לפי הרצון שלה, העיקר לעשות איזשהו משהו באותו יום. לכן כשנראה בסוף השיעור פה את הרב שריה דיבליצקי, הוא כל כך צועק על זה, שהוא זה יהודי שהיה ראש כהל חזוני יש הרבה שנים, גם חי איתנו היום, יודעים מאוד את המחכם עצום, הוא קובל על הדבר הזה שאנשים מסוימים בחוגים מסוימים בבני ברק לא חוגגים יום ירושלים. איך זה יכול להיות שלא חוגגים יום ירושלים? זה לא יכול להיות דבר כזה. לפחות משהו לעשות, לפחות לא להגיד תחנון גם כמשהו, אבל משהו צריך, איך אפשר להתעלם מהדבר הזה? זה מה שכאן אנחנו רואים פה בדברי החתם סופר. בעקבות החתם סופר והמקורות שאני אמרתי, בא אחד מגיוני הדור, הרב משולם רט, אני מקווה שאתם מכירים את השם הזה, שכתב תשו"ת קוד מבשר. אחת הבעיות שהוא לא כל כך מפורסם, זה בגלל שהוא היה ציוני גדול. וכידוע שאם יש אחד ציוני והוא גם רב גדול, אז לא כל כך צריכים, יש כאלה חושבים, לא צריכים כל כך יותר מדי לצטט אותו. שמה ישמשכו אחריו? חס ושלום. על כל פנים, איך שלא יהיה, הכל מבשר. והתשובה שלו מדבר על יום העצמאות. ואני שמעתי פעם, אני חושב מרב אריה לוין, שכשהוא בא לרבי מצ'ובין, זה אחד מגדולי היהודים שהיו בירושלים, הוא שאל את הרבי מצ'ובין, החזון איש נפטר, אז מי יהיה לנו היום? אמר, מה אתם, מה השאלה? יש לכם משהו למרת שהוא יותר גדול מהחזון איש. אז עכשיו אני רוצה לקרוא לכם משהו מרבי משולם רד בכל מבשר, חלק א', סימן כ"א, במספר 18. אין ספק שהיום ההוא אייר שנקבע על ידי הממשלה וחברי הכנסת ורוב גדולי הרבנים לחוג אותו בכל הארץ, זכר לנס של תשועתנו וחירותנו, הוא רומז פה לשני דברים. יש, יצאנו מעבדות לחירות, זה חירותנו, ותשועתנו שניצלנו ממוות לחיים. מצווה לעשותו שמחה ויום טוב ולומר הלל. ואף ציבור שבעיר אחת או יחידים שקובעים עליהם יום טוב לעצמם, על נס שנעשה להם, חייבים לקיים עליהם ועל זרם הבאים אחריהם עד עולם. ואף שהולכים לעיר אחרת, להשתקע, חייבים לקיים היום ההוא, כמו שכתב מהר"ם אלשקר, מה שראינו קודם שם במגן אברהם. וחתם סופר אור החיים שמעון קצ"א כתב שכך נוהגים כמה קהילות ישראל ומגדולי יחידיהם שעושים כן ביום שאירע להם נס. אז זה ברור, אין ספק שהדבר הזה הוא חיוב, וכל המהות והפרטים של הדבר הזה הם נקבעים לפי הרבנן שבאותו דור. אני אביא לכם דוגמה. אני לא יודע איך אתם נוהגים פה בישיבה, במרכז הרם אנחנו אומרים הלל שלם עם ברכה גם ביום העצמאות וגם ביום ירושלים, אבל זה לא היה תמיד. תדעו לכם שלפני מלחמת ששת הימים במרכז הרב אמרו הלל בלי ברכה. שאלנו את רב ציודה למה הלל בלי ברכה, אז הוא אמר שכיוון שכל ראש כל הרבנות הראשית לא קבע ברכה. ולמה הרבנות הראשית לא קבע ברכה? כי זה עוד לא כל כך נקלט החג הזה. אז אמרנו הלל בלי ברכה. והיו תמיד, תמיד היה אומר במקומות, בקיבוצים ובזה, שממש ניצלו וזה וזה, ובוודאי שהם יכולים לברך, אפילו להגיד שהחיינו. אבל אחרי ששת הימים, בא הרב גורן, שהוא אמר, צריכים אפילו להגיד הלל בלילה, באמת בזמן, כי נראה של הרב גורן, בתור רב ראשי, גם בישיבות מרכז הרב אמרו גם בלילה הלל. אבל זה לא כל כך התגבל, כי הרבה רבנים אומרים, הלל אחד שאני לא שמענו בלילה זה בליל פסח, אבל לא יותר. אבל אגב, עדיין שצריך להגיד הלל ברכה. אז אתם רואים, הנה, זה עצמו, אתם רואים שהפרטים איך לעשות ומה לעשות, הם נקבעים לפי באמת חכמי הדור, או חכמי המקום האלה, הזה, שניצל ממוות לחיים. אבל באופן כללי, חייבים לעשות משהו כדי לציין את אותו היום. ומי שלא עושה את הדבר הזה, הוא עובר על דין דאורייתא. אותה גמרא שהתחלתי בה את השיעור, יש בה מקביל אליה גמרא במסכת ערכין. בסוף הסוגיה באמת מביאים ממש כמעט את כל מה שלמדנו עכשיו במגילה, אבל הגמרא אומרת קריטריונים מאוד מדויקים לגבי הפרט של הלל. זה דבר מאוד מעניין. 21 אני קורא. אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יהוצדק, 18 ימים שהיחיד גומר בהם את ההלל, 8 ימי החג, סוכות הכוונה, ו8 ימי חנוכה, יום טוב ראשון של פסח ויום טוב של עצרת. ובגולה 21, כי יש יום טוב שני של גלויות. שואלת הגמרא קושייה, מספר 22. מה ישנה בחג דאמרין על כל יומה? למה בסוכות כל יום הלל שלם? ומה ישנה בפסח? דלא אמרינן, רק ביום הראשון. אומרת הגמרא קריטריון מספר 1, כל יום עדי חג חלוקים בקורבנותיהם. אנחנו מתחילים 13 פרים ויורדים אחר כך עד 7 פרים, אז כל יום זה מספר קורבנות אחר. סימן שזה יום טוב, כך כותבים הראשונים, סימן שזה יום טוב חדש, עובדה שמשתנה הקורבן. אני חושב שבסוגריים אפשר כאן להוסיף, אתם יודעים למה באמת פוחתים והולכים עם הפרי החג? כי פרי החג זה כנגד 70 ומרות, בסוף זה 70, ואנחנו מסדרים את העסק הזה שהם ילכו ויפחתו. מי שבעתיד לבוא לא ישאר שום עם בתור עם חוץ מעם ישראל. יהיו גויים יחידים, חסידי אומות העולם, גרי תושב, כל מיני דברים כאלה, אבל לא יהיה עם. עם היחידי שיהיה ונצחי הוא עם ישראל. אז זה חלוקים בקורבנותיהם. לכן אומרים שמה כל יום הלל שלם. בפסח אין חלוקים בקורבנותיהם. כל שבעת ימי הפסח אותו קורבן. שבת דחלוקה בקורבנותיה לימה. שבת כן יש חג, קורבן אחר. אז למה אתה לא אומר הלל כל שבת? לא יקרה מועד. אז זה קריטריון מספר 2. אחד, זה צריך להיות חלוק בקורבנות. ב', זה לא נקרא מועד. ראש חודש דה יקרה מועד לימה. לא יקדיש בעשיית מלאכה. מספר שלוש, עוד קריטריון. כדי להגיד הלל שלם צריך שלושה קריטריונים. קורבן שונה, שזה יהיה אסור בעשיית מלאכה, ושזה יקרה מועד. ואז הוא מביא כאן פסוק על פסח. אומרת הגמרא, שואלת הגמרא על חנוכה, על פורים, שואלת הגמרא, לא, סליחה, קודם כל ראש השנה ויום כיפור, למה לא אומרים? אז הגמרא אומרת, ספרי חיים ומתים פתוחים לפניו, זה קשה להגיד הלל באותו יום. ואז אומרת הגמרא פה את מה שנוגע לענייננו, תראו 24. והחנוכה, דלא אחי ולא אחי. חנוכה אין לו קורבן מיוחד, חנוכה מותר בעשיית מלאכה, חנוכה לא נקרא מועד. איך אתה אומר הלל שלם? משום ניסה, אם יש נס באותו יום, זה מחפה על כל החסרונות האחרים שאין בו. פורים ואיקה ניסה לימה, למה לא אומרים בפורים? אמר רבי יצחק, לפי שאנחנו אומרים שירה על נס, שבחוץ לארץ עכשיו חוזר את הסוגיה למה שלמדנו שם במסכת מגילה. וכך הגמרא אומרת, כי את המגילה זה הלל, נעזוב עכשיו את הפרטים האלה. אבל למדנו מפה שאם התרחש נס, בוודאי נס לכלל ישראל, אבל גם אפילו לכל העירה ראינו שיש דבר כזה, זה מחפה על כל החסרונות האחרים ואומרים הלל שלם. זה פשוט המקור היסודי הנוסף למה שאנחנו נוהגים באמת, ברוך השם, בעזרת השם, שאנחנו, הלוואי שכל עם ישראל וכל מי שמניח תורה, מקיים תורה מצוות, ושכולם יקיימו תורה מצוות, יקיימו את הדבר הזה, לפחות שלא יגידו, תחנו, אתם יודעים, תמיד אומרים בדיחה, בישיבות היום אומרים בדיחה, ששאלו אותם למה אתם לא אומרים, למה אתם לא עושים חגי החג ביום העצמאות? אז הם אמרו, אגב, בישיבת חברון, בשנים הראשונות כן היה חג העצמאות, ואפילו היו תולים דלק. אני חושב שעד היום בפונבי תולים דלק בחוץ. אני לא בטוח שזה כבר היום קיים, אבל עושים משהו, זה גם כן משהו. אז שאלו אותם, למה אתם לא אומרים הלל? אז הם אמרו, טוב, אנחנו לא נגיד תחנו, למה? כמו בן גוריון, בן גוריון לא אומר הלל אף פעם. הוא לא אומר תחנון אף פעם. אז אנחנו באותו יום עושים כמוהו. אבל לצערנו הרב זה לא בדיוק ככה. גם היום יש גם אנשים שחוגגים את הדבר הזה בצורה הפוכה. ובאמת, אני ממש מרחם על האנשים האלה. באמת, אנחנו גרים ברובע היהודי הרבה שנים. באמת, המניין המרכזי הוא באמת מניין חגיגי, שבית כנסת הרמב"ן, ולמעלה בחורבת רבי יהודה החסיד, שם מתפללת ישיבת הכותל. ובכותל המערבי יש מניין ענק של הצרפתים בראשות בן ישי, שנרגו לו גם משפחתו, השם ימקום דמם. אז חוגי, אתה מרגיש את חג העצמאות, אבל בכל זאת יש מאחורנית מניינים אחרים של כל יום. אפילו אומרים גם תחנון, שם באותו זמן. וזה ממש, באמת אתה לא יכול, איש קשה להבין את הדבר הזה. אחד מהתפילות שלנו צריך להיות שהעיר השם את עיני כל אלה ש... חוץ מהמקורות האלה שאנחנו רואים פה, זה... אני רוצה לספר לכם, תדעו לכם, אנחנו היינו במלחמת השחרור בירושלים. מלחמת השחרור הייתה מלחמה איומה. היינו פה 600 אלף יהודים, נהרגו במלחמה 6,000 יהודים. אני קשה לתפוס את הדבר הזה, אבל באותו במשך מספר חודשים אנחנו היינו בקומה ראשונה, כל הבית עבר לקומה ראשונה, חסרנו את החלונות בסכין ואת הקירות מגן לפני הדלתות שלנו נגד ההפגזות. היו הפגזות איומות ולא היו תותחים שישיבו להם אש בכלל. בכל הזמן הייתה סדרת הפגזות ונהרגו אנשים המונים ברחובות בכל מיני מקומות. לא היה מים בברזים, לא היה חשמל, זה היה עוד לפני עידן המחשב בוודאי, אבל לפני עידן הטרנזיסטור אפילו זה היה. כל רדיו היה צריך חשמל, לא היה חשמל. ישבנו אבא שלי היה בהגנה והוא הלך לעמדות. אנחנו, המשפחה, כל הבית, ישבנו במקלט, היינו אז ילדים קטנים. לפני כיתה א', משהו כזה. וזה נחרט מאוד בזיכרוננו, כל הסיפור הזה. נחרט בזיכרוננו איך שהאנגלים עשו אצלנו חיפוש בבית. זה היה משהו מדהים, דפקו בהם הכתות הרובים, פרצו את הדירה, אבא שלי מקרב בדיוק באיזה עמדה אז באותו זמן, ואמא שלי הייתה איתנו, היינו שלושה ילדים קטנים בבית, פרצו את כל תכולת הארונות, הכל זרקו למרכז החדר, שמה יש שם איזה נשק או משהו כזה, הרימו את השמיכות שלנו, אולי אבא שלי מתחבא בתחת השמיכה שלי, זה היה ממש ביזיון, ביזיון היום זה היה. ולא היה לנו אוכל, לא היה לנו מים. היינו עומדים בתור, כל פעם, אתם יודעים שבירושלים יש בורות מים, לפני הרבה שנים. בכל בית יש בו מים, היו כל, בתורנות, כל השכונה הייתה עומדת בתור, פעם אחת בבור הזה, פעם אחת בבור השני, לקבל מנת מים, לא היה מים בברז. לא היה ירקות. סיפרתי בדרך לנדב, אנחנו, אני זוכר שאני הייתי, היה לי איזה מחלה סקרלטינה, לא יודע אם זה כבר היה בכלל המחלה הזאת. מחלה לא נעימה, הייתי חודש בבית וזה. אז אמא שלי, זכרונה לברכה, הביאה לי מתנה. מה הייתה המתנה? פלפל אדום. קראו לזה גמבה. לא ידענו בכלל, לא ראינו את זה אף פעם קודם. זה היה מצב. אבל הרוח הייתה אדירה, זה אני יכול להגיד לכם. הרוח הייתה עצומה. אנחנו ידענו שעכשיו נלחמים אנשים, ומוסרים את נפשם, ובסופו של דבר האמנו שהקדוש ברוך הוא יעזור, ופה מפה תצמח גאולה עצומה לישראל אחרי יותר מ-1800 שנה של גלות. זה מחיפה על הכל. זה היה באמת, באמת מאוד קשה. תתארו לכם, גם לחם קיבלנו רק מים במשורה ולחם במשורה. במשך חודשים. זה היה המצב. ואחר כך פתאום במכה אחת, אנחנו, נגיד, אני אספר לכם שכמה מדינת ישראל זה היה כמו היום. זה היה ביום שישי, היה אייר. ואנחנו היינו בבית, לא ידענו, לא יכולנו לשמוע אפילו את הרדיו, כי לא היה לנו חשמל. והיו הפגזות איומות באותו יום, אחר גם בשבת. יום ראשון חילקו לנו בבתים איזה סטנצל כזה, משהו בכתב יד כזה. עכשיו אתם כבר במדינת ישראל. כי ביום שישי קמה מדינת ישראל. זה היה המצב, זה היה באמת באמצע המלחמה. וזה אחת הקושיות ששואלים עלינו, למה אנחנו חוגגים את יום העצמאות באייר. בדרך כלל עושים חגים בתום המלחמה, בימים השנה אנחנו בהם היהודים וכדומה, מה פתאום באמצע המלחמה, תוך, אחר כך נרגו עוד המון יהודים אחרי אייר, שהכריזו על הקמת מדינת ישראל. מה פתאום התאריך הזה? תעשה מלחמה, בתום המלחמה, כן, בסביבות סוכות, תעשה חג, אבל מה פתאום אתה עושה חג? במרכז המלחמה. תראו מה שכתב הרב צבי יהודה, מספר 25. הנה הגענו דרך כל קורבנותינו המרובים והנוראים שבארץ ושבגולה, עם כל הניסים והנפלאות שנתגלו במערכותינו הצבאיות והמדיניות, אל פרק זמננו זה ואל קיום מצבנו זה. אמנם נס הניסים ופלא הפלאות, היסוד והשורש של כל אלה אשר הראנו השם, הוא עניינו של היום הזה. הכרזה והחלטה כמה ותיקים מדינת ישראל, כי התחילה כמה וגם ניצבה עצמאות שליטותינו על ארץ אבותינו, מורשת נחלתנו. שימו לי מה שזה פה אומר, משהו מאוד חשוב. הוא אומר שבאמת נכון, יש לך שאלה טובה, זה היה באמצע המלחמה. אבל מה שהרים את המורל מאוד מאוד, זה היה התאריך הזה, האייר. אתם יודעים שממשלת ישראל, לקראת הקמת מדינת ישראל, כמעט שלא הקימו את מדינת ישראל. היו שם איזה 7 או 8 שרים, היו 4 נגד 3, היו להכריז על המדינה, כי זה סכנת נפשות, כי הערבים אמרו שהם מיד יפלשו אלינו מכל 4 כנפות הארץ ויהרגו אותנו. והיו כאלה שאמרו, לא נכריז עכשיו. למה צריך להכריז עכשיו? נחכה לעיתוי המתאים. אתם יודעים שתמיד מחכים לעיתוי המתאים, כמעט שאף פעם לא מגיע העיתוי הזה. אבל באופן עקרוני, ואז באמת הקדוש ברוך הוא עזר, שהיה לנו יהודי כמו בן גוריון, שהוא לא היה צדיק הדור מבחינה דתית, אבל היה איש מאוד מאוד לאומי. והוא באומץ גדול שכנע שר החוץ שלו לשנות את דעתו וכן להכריז על מדינת ישראל, ואחר כך היה התהפך המספר 4-3, והיה להם אומץ לקום ולהכריז שיש מדינת ישראל. והדבר הזה, זה היה כמו זרם חשמל אדיר שירים את המורל עצום. גם קודם ידענו שאנחנו בעזרת השם נתקדם לדבר הזה, אבל זה ממש היה מהפך אדיר, ויש שרים, ויש עוד מעט יש בחירות, ויש משהו, זה היה משהו, זה לא רק ממוות לחיים, זה היה ממש מימוש של הדברים שכל הדורות חשבנו וחיכינו לרגע הזה. אז נכון, עוד לא, יש לנו הרבה בעיות, אבל באופן כללי, עצם העובדה הזאת שיש מלכות ישראל, אני לא, אתם יודעים שהרמב"ם כותב שאנחנו חוגגים את חנוכה כי חזרה מלכות ישראל יתר על 200 שנה. מי היו המלכים ב-200 שנה האלה? 80 שנה היו החשמונאים, אבל אחר כך היו כל מיני מלכים שאני לא רוצה אפילו לתאר אותם. אבל היה מלכות ישראל. ואנחנו חוגגים על זה שיש לנו כבר את הצעד הראשון הזה. אנחנו צריכים למלא אותו תוכן ולדרוש ולא לאפשר שום דברים שהם נגד התורה, כמו נסיגות, כמו דברים אחרים, חס וחלילה שלא יהיו. אבל שמחה על הדבר הזה, זה שמחה בלי קץ. אני רוצה גם להסביר קצת את מה חושבים האחרים שהם לא חוגגים איתנו את יום העצמאות. אני אגיד לכם, תראו, אני חושב שזה ככה. במשך 1800 שנה התפללנו שזה יהיה, וכך התרגלנו כבר להתפלל. פתאום באים ענקי רוח כאלה, כמו רב משה נמרד, כמו מרן הרב זצ"ל, כמו רב ציודה, כמו אחרים, והם רב משה נמרד, ואומרים לנו פתאום, מה שהתפללתם עד עכשיו לעתיד, זה כבר נתחיל להיות עכשיו הווה. ויהודים, הם הולכים עם המסורת באופן מאוד מאוד דרסטי. רוצים, מה שעשינו, עשינו בעבר, אנחנו עושה גם בעתיד. לשנות את הדבר הזה, ולהחליט באמת שעכשיו אנחנו פה עושים שינוי, ועכשיו אנחנו הגענו למצב כזה של התחלת עד הגאולה וראשית שמחת גאולתם, זה דבר לא קל. בייחוד בציבור באמת שחרד ומתאים מצוות קלות כבר חמורות. לכן זה לוקח זמן. בסופו של דבר אין ספק שכולם יכירו ויראו את הדבר הזה. אבל רב שטיינמן אני חוזר עוד למה שהוא אמר. מה שגרם לכל ההתרוממות הרוח הזאת באמת בעם ישראל, זה היה הדבר הזה שהכריזו על שבא, קמה וגם ניצבה מלכות ישראל. אני רוצה עכשיו להוסיף לכם פה דבר חשוב שגילינו אותו לא מזמן. הרי אברהם שפירא זכר צדיק לברכה כותב, אתם יודעים שיש סוגיה שנקראת שלושת השבועות, שצריכים להגיד לה שיעורים מיוחדים, שאסור לעלות ביד חזקה לארץ ישראל. כך נשבענו, לא לעשות, לא לעלות ביד חזקה לארץ ישראל. זה בדיוק הדגל שבגללו הרבה חרדים לא חוגגים את הקמת מדינת ישראל, כי אנחנו עשינו פה, כבשנו בכוח את ארץ ישראל. אז רב אברום כותב ככה, אחרי שיש שני גדולי עולם, האבני נזר והאור שמח, שאין בדורנו גדולים כמותם, והם כתבו שאין יותר שבועות, נגמרו השבועות, תכף תראו את זה בפנים. אז אין לנו מה להוסיף, בוודאי, אין שבועות וחייבים בכל הכוח והאומץ להילחם ולכבוש ולהגיע לכל גבולות ארץ ישראל. בואו נסתכל רגע אחד, וזה דבר נורא מעניין, באור שמח, שרב אברום כל כך מעריך אותו. יש שני מכתבים שלו, מכתב אחד, מכתב ר' נון א', מספר 31 לפניכם, והוא אומר, הוא אומר שכן צריך לבוא לארץ ישראל, מכתב ראשונה, זה גם שנת האלו, ההולדת של רב ציוד הזה, חוץ על ידירוך. הוא אומר, אנחנו, תראו מה שמספר, אני הבאתי רק קטע מהמכתב. אחת היא לנו אם קלענו למטרה או לא, על עשירנו וגדולנו מוטל להרחיב גבולות הארץ ברישיון הממשלות הרוממות. זה היה עוד לפני הצהרת בלפור. אז הוא אמר, אנחנו צריכים לבקש רישיון מהממשלות, וכמו שהגרמנים מקימים כל מיני יישובים פה וגויים אחרים, אנחנו לא יותר גרועים מהם, אבל ברישיון הממשלות הרוממות, שורה שנייה במספר 31. והוא חוזר על זה עוד הפעם אחר, גם בהמשך הדרך. אחרי 28 שנה מהמכתב הראשון הזה, יש מכתב נוסף שהוא מפורסם, אני חושב שאתם בטח מכירים את המכתב הזה, תראו מספר 35. במאה הזאת זרחו קווי אור על ידי גדולי המעש, מונטיפיורי וכיוצא בזה, בהתעוררות רבה, ומהרבנים רב צבי הירש מטהרן, זה הרב קלישר ורב אליהו גוטמכר, לבנות ולשכלל ירושלים ולהסיר שם ממותיה, מפני ככה. ורבים, מה יכול להיות פה? אף אותם רבים, איפה זה? עד כי נתרחב הדבר על ידי הנלהבים, הנלהבים זה הציונות. ורבנים הרבה עמדו מנגד, בתופעה הזאת שפתאום יש אפשרות לבנות מדינה. ואף אותם שהיה בליבם לקרב, מי שגם בליבו חשב שזה באמת זה מהלך, זה כבר התחיל פה העסק מתחיל. שמו יד לפה, לא התבטאו. מפני כי חרדו מהנלהבים שלא יקדישו את השאה. הם פחדו משני דברים, הרבנים האלה שלא התבטאו. א', הם פחדו שהציונים פתאום חס ושלום התקלקלו. ומהגים על שבועות שהשביע לבנות ירושלים בכתובות קוף י' א'. הם פחדו משבועות. אז הם לא שמו יד לפה. ואז אחר כך ממשיך. 37. ואולי על זה נאמר, עד מתי תתחמקים בירמיהו? ועד מתי אתם מתחמקים? אני ממשיך הלאה, אני ממשיך הלאה, עוד טיפה. אשר היו נגד, כן. אולי על זה נאמר מתי תתן חמקים 37, אם ייתן השם יתברך ויתרחב הדבר ויגדל ויפרח כשושנה כמו שגדלו בימי ארתשטסטה, בימי קורש, אשר היו נתונים תחת פרס, אף כי כעת נגד ממשלת, תחת ממשלת ארץ העי, כמובן כשהבריטים קיבלו את המנדט להקים לעם ישראל מדינה בארץ ישראל, זה עניין עומד ברומו של עולם. אל תשאל אותי קושייה, פעם היו נביאים, בבית שני היו נביאים, היום זה אין לנו נביאים. אומר, בסוף הגלות כבר לא היו נביאים. אנחנו מתחילים את החזרה מהגלות לארץ ישראל בלי נביאים. תראו מה שהוא אומר, בהמשך הדרך. מספר 40, יהיה איך שיהיה, מצוות יישוב ארץ ישראל, מה כתבו? לא, ניפטר מזה. כל מי שבכוחו לעשות, יעשה. הוא אומר שאחרי שיש נגמר, יש לנו פתאום מנדט של בריטים להקים פה בארץ ישראל מדינה ליהודים, שר פחד השבועות, וזה רב ציודה חוזר על זה כל הזמן, גם הוא במאמרים שלו, שר פחד השבועות, עצם המיתוי פחד השבועות, אומר השבועות בכלל, בהחלט לא דבר, לא עמדנו כולנו ועמדנו ונשבלנו שם לשלמה המלך, זה שבוע לנשמה כמו שאומר אבן נעזר, יש בזה סיבות, אבל באמת זה שיעור בפני עצמו, לא נעריך עכשיו בדבר הזה. אז הרב שמח אומר, נכון, קשה עכשיו להשתחרר מהעבר שאנחנו היינו רגילים שזה הכל גלות ושאסור לעלות ביד חזקה, עכשיו מצווה לעלות ביד חזקה ומצווה לבנות יישובים, הוא לא אומר ברשות האומות חס ושלום, עכשיו כאן לא צריכים רשות, פעם אחת היה באמת דבר כזה של רשות האומות ומאז והלאה לא צריכים כל דבר להסתכל אחורנית על כל בית שנבנה פה בהר ברכה נבקש רשות מהגויים, מה זה מה? אחרי שנגמר נגמרה הפרשה הזאת של השבועות, שר פחד השבועות והתחיל תהליך של התחלת הגאולה שהודו בו בתחילת הקמת המדינה רוב רובם של גדולי ישראל מכל החוגים. תסתכלו בספר של הרב קשר, התקופה הגדולה, יש לכם שם רשימה שקוראים עם עשרות רבנים ורבס וכולם ובשבועות האמר שלו איזה אמנו ארבר והרב פרנק וכל מי שאנחנו יודעים שהם גדולי ישראל, ראשי ישיבות, הרב חסי סרנה, כולם של, והקורוז מתחיל עם המילים זכינו להתחלת הגאולה, ואחרי שהכל באמת כל אנחנו נמצאים בדור, תמיד אני אומר סבא שלי כמה היה מוכן לשלם בשביל רק להסתכל על הכותל המערבי אפילו ברחוק, ואנחנו עכשיו נמצאים באמת בדור נפלא שהוא ממש החוליה המקשרת בין הגלות שנגמרה והחלוטין ושצריך להוציא את הגלות גם מקרב היהודים ואת ההתנהגות הגלותית לפעמים, אבל אנחנו נמצאים בדור שמהפך אדיר מבחינה הלכתית, אנחנו נמצאים עכשיו בדור כזה שיש לנו מדינה ומתוך הקל וחומר שהיינו מקודם, אנחנו צריכים להקים את המדינה הזאת, לחזק אותה. ואני רוצה לסיים פה בדקות האחרונות את המכתב שכותב רב שריה דיבליצקי שהזכרתי אותו מקודם. אם אני אסכם עד עכשיו מה שאמרנו, ראינו את המקורות ההלכתיים, בעיקר זה קל וחומר, ראינו שגדולי עולם מדברים על הדבר הזה שצריכים להוסיף חגים, יש בעייתיות לעשות מגילה כי זה להוסיף בתנך משהו, אז צריכים מטרים בתורה וגם בחנוכה, אבל באופן כללי בהחלט זה מצווה, ויש קל וחומר, זה מצווה מיוחדת, אין בזה בל תוסיף ולהפך, יש בל תגריים, אתה לא עושה את הדבר הזה. ואחר כך ראינו גם קצת את הנקודות הנוספות של בדבר הזה בכלל בקריאת הלל, כשיש נס גדול הזה מחפה על כל החסרונות של אי קורבן וכדומה, מה שראינו במסכת סוכה. עכשיו נקרא טיפה מתוך המכתב של רב שריה דיבליצקי שמדבר על יום ירושלים. אז הוא כותב 41, מנהג ישראל מדור דור לקבוע יום שמחה והודיה לצלתם ובדוד נפשם מההמנים שבכל דור שעמדו להם לכלותם. אני רוצה להגיד לכם בסוגריים שהוא, כי בתור כהן חזון איש לכתוב מה שעכשיו נקרא לכם, זה ממש מסירות נפש. וכמו כן אחר ההצלה מאיזה מאורה שבא משמיים שלא בידי אדם ושיהיה עלול לקפח נפשות, אז צריכים לעשות חג. דבר זה חוץ מאשר השכל מחייבו, וזה דבר מאוד חשוב מה שאומר פה. יש קודם כל, יש לפני שאתה מתחיל להסתכל בהלכה, יש הנותן לשכבי בינה להבחין בין יום אלה, יש שכל. איפה השכל? איך אתה יכול בהחלט להימנע מלהסתכל באופן ריאלי, בשכלי, ממה שהולך? השכל מחייבו, שרשו פתור בדברי חז"ל, אשר ברוח קודשם ידיע הקדוש ברוך הוא עליהם הזכיר, קבעו יום כמה ברכות, ברכת הגומל, ברכת שעשה הנס במקום הזה, פוסקים אחרונים נמצאים דיונים בקשר לפרטי הדינים, אבן עזרא שראינו אותו מקודם, אני מדלק טיפה, 44, אחידה, שבסוף ספרו, בקשר לפורים הפרטי שלו, פסק שסעודה זו לא נקרא סעודת מצווה. ודברי החתם סופר בשעות אור החיים, מה שראינו מקודם ביתר הריכות. מצווה עבדה לקבוע יום מועד לעצמם ביום שנעשה להם נס. אלו נקראים בשם המושל פורים, אבל זה לא פורים, זה נס של קהילה. ידועים לנו כיום, מספר 46, יותר מ-80 ימי פורים כאלה שקומו בקרב ישראל. ואחר כך הוא אומר, הפורים ההם זה כמו משחק פורים לעומת הנס הגדול שקרה לנו. שם, נגיד פורים פרנקפורט, שהחתם סופר, זה כי הגויים זממו לעשות התנפלות, ובסוף הם לא התנפלו. אבל פה הם התנפלו, ועוד איך התנפלו. לתומנו חשבנו שבקביעת יום פורים כזה יהיה כל רבננו גדולנו מהקצה עד הקצה, תמימי דעה ומעש. כי הגזרה הייתה על כולם, כולם היו באותו הנס. לא נאמין לאפשרות שקיימים כאלה שישלו את עצמם, שהם יראו לרוצחים הפראים תעודת זהות שהם גרים נגיד בבני ברק, שאינם חיישים, שייכים לחוג זה, יהיו ניצולים ממוות. עדיין לא קיימים טיפשים כאלה בתוך עמנו החכם והנבון. לכן מה גדולה התמיהה שאף השתקעת בשנה הראשונה סמוך לניסים והנפלאות, ששת הימים מתקבל פה, לא מצאו הרבה רבנים שום צורך להורות לקהל הרחב שצריכים בשנה הראשונה לפחות לעשות לקרוא הלל, או על כל פנים בשנה הראשונה, ועודים גמור מקבלת הנביאים, לא פורסם משהו מורה מהרבנים להקהל הרחב. אמנם רוב רובו של הקהל, זה לא ידעתי שהיה דבר כזה, קרא את ההלל, הוא אמר דברי הודעה אחרים בשנה הראשונה של אחרי מלחמת ששת הימים. אני יכול להגיד, אני בעצמי הייתי, אנחנו היינו בבית וגן, בתחילת מלחמת ששת הימים, והלכתי להתפלל ביום כ"ח אייר, בישיבת כל תורה, היה שם רב שלמה זלמן אוירבך, והבאתי לו את הפנקס הקטן שרב צודי כתב, ובלייזר בטח מכיר את זה, היום הגדול, יום כ"ח אייר, שבו הגענו למדיני אבי מורי לארץ ישראל. אתם יודעים שכ"ח אייר חגגו בבית הרב כבר הרבה זמן לפני כיבוש ירושלים, כי זה היום העלייה שלהם לארץ ישראל. אז הראיתי לו את החוברת הזאת, אומר לי, פשוט, בטח, וזה מאוד מתאים, הרב קוק גדול הדורות, עליו, היום הזה, זה היום הזה, זה יום מסוגל לדבר הזה. יום שישי הלכתי להתפלל בעם שינוף, זה סטיבל כזה, בבית וגן. ואז הרבה הקודם, והגענו אמרנו אז ישיר, הגענו לנשמת ודפק, להגיד נשמת. אמרנו לו, יום שישי, נשמת. נשמת. צריכים להגיד נשמת, צריכים להודות לקדוש ברוך הוא על מה שקרה. אחר כך אני ברוב חוצפתי ניגשתי אליו, אמרתי לו, הרבי, בשנה הבאה גם תגיד נשמת. אז הוא אמר לי, מה אכפת לך, השנה אני אומר נשמת, בשנה הבאה נראה מה שיהיה. אבל היה בהחלט התעוררות, אמרתי לכם, בישיבת חברון, באותה זמן, אחרי ששמעתי מהדר ודארי, אמרו הלב. לא אחרי ששת הימים, אבל אחרי מלחמת בחג העצמאות הראשון. אז בסיכומו של דבר, בהחלט אנחנו נמצאים באחד החגים החשובים ביותר והגדולים. זה גם דבר נפלא שחז"ל בתורה היא כל כך גמישה, ועל כל מצב היא נתנה לנו תשובה מה לעשות. אז יש עדיין רבים שעוד לא קלטו את הדבר הזה, אבל אני בטוח שבעזרת השם, כמו שאנחנו רואים פה, היינו פה נחשב לפני שנתיים באיזה שבת אחת, פתאום אני בא לפה, זה משהו אחר, זה אף לבפלת. עם כל המגבלות, ועם כל הצרות, ועם כל הבעיות עם הסדר, וכל מיני דברים כאלה, אנחנו ברוך השם זכינו להיות במסיבה שעשינו לרבי אליעזר בבת ים, לכבוד שהוא השתחרר מהבעיות שיש לו פה, ואני בא לפה, אני רואה ישיבה מלאה, ברוך השם, כן ירבו, הולכת וצומחת, על אף הכל, ואנחנו בעזרת השם, כל הכוח האדיר הזה, והזרם האדיר הזה של הישיבות שלנו ושל ההסדר, וגם ישיבות אחרות, וגם בכלל לימוד התורה בארץ ישראל, שהוא כל כך גדול ושמח, שבאמת לא היה דבר כזה מקודם, דף יומי בכל מקום בעולם, זה פשוט, צריכים להסתכל על הדברים האלה, ולראות את הזרם האדיר הזה של ההתקדמות, שבעזרת השם נגיע בסופו של דבר, לבית הגדול והקדוש.
תודה לרב שטיינר. אנחנו נצא להפסקה של 10 דקות ונחזור לעוד שני שיעורים מפי הרב זאב סולטנוביץ' והרב זלמן מלמי. אנחנו ממשיכים ביום של תורה לכבוד יום העצמאות כאן בישיבת הר ברכה. אני מתכבד להזמין את הרב זאב סודנוביץ' לדבר על העצמאות ועל החירות.
המושגים שאנחנו עוסקים בהם, עצמאות, חירות, ולעומתם עבדות וגלות, כל אחד מהם צריך בירור, וגם הסדר שיש ביניהם עצמם. מפני שהעצמאות זו חזרה לזהות הפנימית לעומת אולי שכבות של זהויות אחרות. לא בכדי המילה הזאת עצמאות והמילה העברית עצם, שהיא מדברת על השלד שעליו הגוף מורכב, ובימי הביניים גדולי החכמים שלנו תרגמו כעצם את המושג המהותני של הפילוסופיה, עצם לעומת מקרה. יש כאן איזו תנועה פנימה ולא החוצה. חירות היא אפשרויות מרובות עד ללא גבול, אולי אם זו החירות האידיאלית השלימה. וכאן יש דווקא איזו התבוננות פנימה אל תוך הייחודי ביותר שיש לאותה אישיות, לאותה תרבות, לאותו רעיון, לאותו עניין. אחד הדברים החשובים להבין, שחירות לא יכולה לחול באופן נכון אם אין עצמאות. את זאת אנחנו למדנו ולומדים מן ההיסטוריה היהודית. היו תקופות רחוקות וגם לא רחוקות, ובמידה מסוימת גם היום זה נכון, שיהודים רבים ניסו להשיג חירות, זכויות שוות, מעמד חברתי, עושר, ללא עצמאות. כך היה נדמה שהנה בעולם החדש, המודרני, כולם בני חורין. כל אחד יכול ליצור, ליהנות מפירות יצירתו, להיות מסופק, להעניק לאחרים. זה היה חזון משיחי כוזב מבחינתנו. חירות זו בפועל הייתה התמוססות העצמאות, התמוססות הזהות העצמית. התבוללות ותמיה. דבר שמלבד הפגם העצמי שבדבר, הביא גם לצרות רבות נוספות. אנטישמיות. כי בעולם שיש עצמאויות, אי אפשר להיות בלי עצמאות, רק בן חורין. אי אפשר. צריך להגדיר את עצמו. כבר אחד העם אמר את זה בימיו, כאשר הוא ביקר ביקורת נוקבת את המתבוללים היהודים, שכל בני כל העמים הם מגדירים את עצמם, רק היהודים רוצים שיהיה סתם אדם. הוא אמר, אין בעולם סתם אדם, יש רוסי, צרפתי, גרמני, לא משנה, סתם אדם אין דבר כזה. אותו מונח קוסמופוליט וקוסמופוליטיזם, כלומר של כל הקוסמוס, הוא הפוליטיה, הוא הפוליס, זו המדינה, למה אתה משתייך לקוסמוס? גם בקוסמוס יש כל אחד, או שאתה בכדור הארץ או שאתה בירח, אתה לא יכול להיות סתם. על אחת כמה וכמה בקרב העמים. שאיפת החירות הנשגבה והיפה, כאשר היא ניסתה לדלג על שלב העצמאות, על הכרת הזהות העצמית הייחודית, ורק באופן כזה להרכיב עולם של בני חורין, בני חורין שהם עצמאיים, ייחודיים כל אחד מהם, גם כבני אדם אישים וגם כעמים ותרבויות ורעיונות. הניסיון הזה לדלג הביא צרות רבות. מבחינה זאת, גם במידה מסוימת כתוצאה מן הניסיון המר של השגת החירות, האמנסיפציה בלי עצמאות, וגם ברור כתוצאה מכמיהת הדורות של עם ישראל לחזור אל המעמד העצמאי הייחודי, לבטא את הרוח היהודית במלואה, ללא שיעבוד. את זה אנחנו רואים כעצמאות מדינית לאומית. ואנחנו מברכים עליה. אבל אנחנו צריכים כמובן לדעת שיש גם עצמאות רוחנית בנוסף לך. וזהו האתגר הקשה, שבמידה רבה עוד לפנינו. זה אתגר של כל אדם. לא די בכך שלאדם יש שטח מחיה משלו, פרנסה סבירה שמאפשרת לו להתקיים בכבוד, מעמד חברתי כזה שהוא לא חייב, לא מוכרח לשרת אחרים, לא די בכך. לעולם גם תשאל השאלה מה הוא עצמו, לא רק מה הוא לא, אלא גם מה הוא כן. והתנאים השונים, התנאים החומריים, הכלכליים, המשפטיים, הם צריכים להיות הכלים לצקת בתוכם את התוכן החיובי של מה כן, מה ייחודיותו. זה האתגר ש זוהה על ידי הרב קוק זצ"ל עוד בראשית התנועה הלאומית הציונית. ולכן באותם ימי מלחמת העולם הראשונה, ימים קשים מאוד, הצרות האחרונות שיקחו מאיתנו את הצרות הראשונות, מלחמת העולם השנייה עם חורבן יהדות אירופה הנוראי, השכיח מליבנו את הצרות הנוראות והרעות שהיו בזמן מלחמת העולם הראשונה, באוקראינה, ברוסיה, בבלרוסיה, באירופה, גם נגד היהודים בפרט. אני לא אומר שבכלל על, על ההרג הנורא ועל הטרגדיה הקשה שהייתה. אז היו הימים אלו של מלחמת העולם הראשונה, והרב זצ"ל ישב בבירת בריטניה, ימים נוראים וגם נוראי הוד. כי הנה לנגד עיניו ממש, הוא ישב בלונדון, התרקמה הצהרת בלפור, התרקם הגדוד העברי הלוחם אחרי דורי דורות שלא היה כוח עברי כזה אפילו במסגרת צבא זר עדיין, אבל שנקרא הראשון ליהודה, עם סמל המנורה על על הכובע שלה, של קלעי המלך, עם רב גדודי. אותם הימים היו גם הימים של שהרב זצ"ל הגה את הרעיון של תחיית הקודש. תחיית האומה במובנה הלאומי, שלעומת הקודש הנשגב זה נקרא חול, זה לא חול ממש, זה לא מעשה חילוני פשטני, אבל לעומת הקודש הנשגב זה עדיין כלים. אז כאן נראתה הצלחה, הצלחה שלא לא חשבו עליה שתהיה כל כך מרשימה, שאחר כך בוועידת האומות לאחר תום מלחמת העולם הראשונה האומות הגדולות תסכמנה להעניק מנדט על שטח ארץ ישראל כולה לבריטניה הגדולה. הגדולה הייתה המעצמה הגדולה בעולם והחזקה, כמו שהם אמרו, השמש לא שוקעת בשטח הבריטי. מאוסטרליה ועד קנדה ואחר כך גם באוקיינוס, לא, פה מתחילה ושם שוקה ועוד פעם, לא שוקה. וניתן המנדט לבריטניה הגדולה רק בתנאי אחד, כדי להקים בית לאומי לעם היהודי. תנאי יסוד. זאת הייתה הצלחה בלתי רגילה, בלתי צפויה. וזיהה הרב זצ"ל שאלה הצלחה הזאת חייב להיות, קשה להגיד מצורף או מתלווה, כי שזה לא דבר של מה בכך, אבל חייב להאיר את ההצלחה הגדולה הזאת. עניין של תחייה רוחנית, תחיית הקודש. תחיית הקודש זה מושג מורכב, לא פשוט. בפשטנות אנחנו יכולים להגיד, כן, צריך למלא את ארץ ישראל עכשיו המשתחררת והולכת בבתי מדרש וישיבות ושטיבלך וקלייזלך זה יפה מאוד, זה עדיין לא תחיית הקודש. זה סמלי הקדושה מדור דור, זה יפה מאוד. מה התוכן העצמי? התעוררות אותם הרעיונות הנשגבים האדירים ממעמד הר סיני ואילך, כאשר לפי התיאור של חז"ל העולם עצר את נשימתו, הציפורים לא צייצו, שניתן דבר השם לעולם, בשורה שלא הייתה כמוה לא עד אז ולא מאז. חזרה אל יסוד הנבואה, אל יסוד החזון העולמי, המוסרי, האינטלקטואלי, האסתטי. כי בית המקדש הוא גם נויו של עולם. החזרה להחיות את היסוד הזה שבמורשת, במורשת הקודש. לעומת אותם היסודות שהיו פרי הצורך, הזמן והמקום של דורות הגלות, ושהצליחו מאוד, יסודות הישרדותיים. כי צריך לדעת, אנחנו יודעים, מרגישים שעבוד מלכויות היה בגופה של האומה. גלות, פיזור, ניסים מיוחדים, רדיפות, נורא והיום. אבל גם רבות מיצירות הרוח החשובות ביותר, גם הן הושפעו מאותה דרך ומאותו הצורך של, של, של האומה בגלות. זה לא בכדי שיצירות גדולות נקראות יצירות אפולוגטיות, יצירות מתגוננות. זה שחכמי ישראל שכתבו אותם הצליחו באופן פלאי, לפי גודל הכישרון עצו, ובסייעתא דשמיא, גם לא רק להשיב לתוקפים, אלא גם להעלות פנינים נפלאות של האמת, של צדק, של יושר. אבל כל זה מכוסה על ידי אותו הצורך להתמודד, להתגונן מהתקפות הנצרות, האסלאם, ואחר כך בעידן החדש המדע, הפילוסופיה. כל זה נראה כאויבים, חלק מהם באמת אויבים וחלק לאו דווקא אויבים, אבל בנסיבות מסוימות. זה יצר חזית. כלומר, גם היצירה הגדולה, וכמובן זה השפיע גם על היצירה, אני דיברתי על ההגות, זה השפיע גם על היצירה ההלכתית כמובן. מה מותר לעשות במקומות מסוימים, מה אסור לעשות, איך לנהוג, איך שלא תהיה חס וחלילה התגרות, גם בעיני, זה לא משנה אם זה היה מצד עצמו התגרות, אבל בעיני מישהו. עם ישראל במשך דורות רבים בגלות היה לא רק בגטו ממשי, כלומר אותה שכונה שהיהודים רצו בה כדי להתגדר מן הסביבה הנוכרית, אלא גם בגטו רוחני. יסודות הקודש הגדולים ששקעו וכוסו במשך דורות הגלות והשיעבוד, גם הם צריכים לעבור תהליך של תחייה. רעיון תחיית הקודש הוא העצמאות הרוחנית שהרב זצ"ל היה ער לה כבר אז, ומאז האתגר הזה לא נעשה פחות עוצמתי. גם מבחינה רוחנית יש שני חלקים לתחיית הקודש. ושניהם באו לידי ביטוי גם בפועלו של הרב זצ"ל, גם בפועלם של תלמידיו הקרובים. ישנו החלק של התוכן וישנו החלק של המוסד, של המוסדות. כי התוכן גם הוא צריך כלי. הקמת הרבנות הראשית לארץ ישראל כיסוד, כך הרב ראה את זה, כיסוד לסנהדרין העתידה לקום. הקמת הישיבה המרכזית העולמית, כאותו מוסד שיאפשר וימריץ לברר את התכנים הראויים, על ידי גדולי הכישרון וגדולי האחריות הציבורית. והתכנים עצמם. אחת ההשתקפויות אולי המיוחדות ביותר של הרעיון הזה, אנחנו רואים בדמותו ופועלו של הרב הנזיר זצה, הרב דוד כהן. כאשר רעיונות מקוריים משלו, ובהשראת דמותו ורעיונותיו של הרב קוק, גם התגבשו במשך חייו, הן בתשתית האינטלקטואלית המחקרית, והן כשאיפת הנבואה ורוח הקודש. הוא לא רצה לוותר על רוח הקודש, לא בצד האישי הקטנוני, חס וחלילה, זה איש ענב מאוד היה וצנוע ביותר, אלא כתפיסה וראייה של טובת העם, קידום הגאולה. וכל זה היה צריך להיות לא רק בצד הרגשי, אלא בצד של עבודה אינטלקטואלית, מחקרית, מעמיקה, דייקנית, ומתוך דביקות אילאית, הזדהות, טהרה. אני הזכרתי קודם כל את הרב הנזיר, מכיוון שרעיונותיו הערוכים בספר הם בולטים במקוריותם וייחודיותם, גם בסגנונם. גם מי שלא לגמרי מבין את מה שכתוב, לא יכול להתעלם מן הסגנון המיוחד. פועלו של מורי ורבי, מורנו ורבינו הרב צבי יהודה, זיכרונו לברכה, כאשר הוא לימד תנ"ך, זה היה דבר מיוחד במינו, בישיבה עוד בחיי הרב. ברעיונותיו המקוריים, בהנהגת הישיבה ובניית הישיבה. גם הם היו חלק אינטגרלי של אותו המאמץ לתחיית הקודש. המאמץ האדיר של הרב חרל"פ זצ"ל לחבר את התשתית של היישוב הישן שבתוכו, ומה שחולל אותו הייתה כמיהה של תלמידי הגר"א, לחבר את זה אל תורת רבו הנערץ הרב קוק, בתוך הישיבה, בתוך אורחות החיים, השפעת הדמות האישית על תלמידים ועל בני השכונות השונות בירושלים. וכמובן הדברים הרבים שנכתבו, נתפסו, התכנים הרבים, גם הם כולם בהשראה של רעיון תחיית הקודש, של הכנת התשתית וקידום אותה המקוריות העצמית, הייחודית. לעומת הספרות האפולוגטית, גם ברמה גבוהה. שפעמים רבות ניסתה לקלוט לתוכה את המושגים, הרעיונות והדעות האופנתיות, אבל לתת להם את המבט המעודן יותר, הנאה יותר, היהודי. ודבר זה נעשה שוב מתוך שיעבוד, בלי ברירה, הצורך, אני לא יודע, ספרות אפולוגטית, בלי צורך, כי צורך היה לייצר יחסים כאלה עם, עם התרבות הסביבתית. הרי כשאני חוזר לאותם גדולי תלמידי הרב, והוא עצמו, עם התרבות היה דו שיח, לא שיעבוד. דו שיח של הוגים עצמאיים. דו שיח מכובד, אבל לא אפולוגטי. לא היה שום עניין לאמץ דווקא דעות אופנתיות כאלה ואחרות. היה עניין להקשיב לאיזה רוח מפעמת בתוך העולם, אצל אלה שהם חשובי ההוגים באותו הזמן. אבל לא פחות מזה, הרבה יותר, לבטא את הייחודיות הרעיונית, הרוחנית, בהגות היהודית. אנחנו עוסקים כאן במשך ימות השנה, הרבה מאוד בכתבי הרב, כמובן גם בכתבים אחרים, ודו השיח הזה, שיש בו גם מתח וניגוד, וגם ידידות רעיונית וקרבה לפעמים, בא לידי ביטוי בכל פרק, בספר אורות, פירות הקודש, מידות ראייה, בכל פרק. הכרת המציאות הכוללת, ודו שיח איתה, אבל בשום אופן לא שיעבוד. להפך, פעמים רבות גם ביקורת נוקבת וגם הצעה להיענות לאותן הבעיות שמועלות בדרך שונה, בדרך יהודית, בדרך מקורית. הביטחון הפנימי שתרבות העולם, המוסר האנושי, לא יכולים בלי נביאה של מקור הקודש מארץ ישראל. לא יכולים. זהו ביטחון מוחלט. הביטחון הזה גם יוצר השראה, גם מנחה את הרב זצ"ל ואת גדולי תלמידה. אנחנו בשלב של בירור של מהו העצמי, מהי הזהות הזאת. בירור לאומי, היסטורי, ספרותי, ההישג העצום של תחיית השפה העברית, לא צריך להרגיע אותה. זו שפה נפלאה שיש לחקור בה ולחקור בה ולהעלות מתוכה את אותן התובנות שמצויות גם במילים, בשורשים וגם בתחביר והדקדוק שלה. לתקופות העיצוב של הדקדוק והתחביר הזה. תובנות, רעיונות, נטיות לב, רוח מוסרית ותפיסת עולם. יש להמשיך בכך. לא כל מה שקורה בשפה העברית הוא טוב. לא פעם אנחנו עדים להשפעה רבה מדי גם על השפה המדוברת, לא רק מבחינת מילים, גם מבחינת התחביר והדקדוק, מבחינת שימוש במילים מסוימות ואי שימוש במילים אחרות. אבל כמובן התודעה העצמית של עם ישראל בארץ ישראל, במדינת ישראל, תודעת הקשר עם הארץ, החזון שאמור לצמוח מתוך הקשר הזה, חזון כלל עולמי, אבל אי אפשר לדלג על החזון הלאומי. גם כאן אנחנו רואים לא פעם התרחקות מרעיון העצמאות. נכונות בקלות יתרה לחזור אל תבניות החיים ותבניות החשיבה של הגלות. כל העולם יודע שהקשר של עם ישראל עם ארץ ישראל הוא מיוחד במינו. כל העולם יודע שיסודו של הקשר הזה בתנ"ך, במורשת היהודית. כל העולם יודע שמכיוון שכך, ארץ ישראל כולה, על פי גבולותיה התנ"כיים, היא של עם ישראל. וכמה לא אמין נשמעים אז מייצגיה של מדינת ישראל פעמים רבות שהם מנסים להכחיש את זאת, שאנחנו לא מתכוונים לגבולות האלה. הם נשמעים לא אמינים, הם לא מבינים מדוע הם לא אמינים, כי הם מתכוונים באמת, אבל לא מאמינים להם. דוקטור ישראל אלדד המנוח, שהתמודד עם המציאות הזאת עוד לפני הקמת המדינה בתוך התנועה הציונית, תמיד היה אומר שהתרמית הזאת מצליחה לעבוד רק עלינו, על שום עם אחר זה לא עובד. כולם באמת יודעים, אנחנו מצליחים לרמות את עצמנו. זו התרחקות מאותו רעיון היסודי של עצמאות, של בירור הזהות. כי בירור זה לא יוכל להיעשות אלא על ידי תכונת הכנות הרבה, אמירת האמת. לא כדי לדקור עיניהם של אחרים, לא כדי לערוך מלחמה עם אחרים, כדי לדעת מהי האמת. ולא לנסות ולהתקשט בנוצות לא לנו. שוב, פעמים רבות מתקוממים אצלנו על העוול המוסרי שעושים לנו, ובצדק. עושים עוול מוסרי, לא מאמינים ותופלים סיפורי זוועה. אבל זה מכיוון שבאמת לא אומרים את האמת גמורה, לא את האמת כביכול על הפשעים, אינם כאלה. אבל את האמת הברורה של הקשר של עם ישראל עם ארץ ישראל. עוטפים את זה באמירות שנדמה שתמצא נכן בעיני אלה שצריכים לשמוע. המאבק על העצמאות לא תם. הגענו בו להישגים אדירים, אבל המאבק הזה לא תם. לא רק מפני שאנחנו מוקפים אויבים, זה כמובן נכון, מבחוץ ומבפנים, אלא בעיקר ובעיקר מכיוון שאמיתות היסוד לגבי זהותנו היהודית, אמיתות האלה מטושטשות אצל רבים רבים. ויותר מכך, נעשה מאמץ מכוון לטשטש אותה. וכאן אנחנו רואים את החיסרון העצום של תחיית הקודש, באופן הגדול, הנהדר שלה. כי גם אמיתות היסוד האלה צריכות להתברר במלוא עוצמתן דווקא בתוך תפיסה כוללת של חזון עולמי. לא רק בתפיסה של תניחו לי, אני לבד וזהו. אנחנו היהודים לא יכולים להסתפק בתפיסה כזאת, גם אם נרצה. גם אם עייפנו מן המסע ההיסטורי העולמי של אלפי שנים. יכול להיות שיש לפעמים עייפות, זו דרך קשה. להיות הביטוי של ההשגחה האלוקית בעולם. כשיסתכלו עלינו ויצביעו באצבע, הנה עם השם אלה. נכון, זה מסע לא קל. מאידך גיסא צריך בכל זאת לדעת, הקדוש ברוך הוא חנן אותנו בכישרונות עצומים, ביכולת נפשית ורוחנית אדירה. כישרונות אלה משרתים את המדע העולמי, את הספרות, את התנועות הפוליטיות, אם זה לטובה עד רבה, אבל קודם לכל הם צריכים לשרת את הייחודיות שלנו. על כן מצד אחד חייבים לברך על העצמאות, על זה שאנחנו לא עבדים, חייבים לברך על זה, לשמוח בזה שמחה עצומה, אבל לא לשכוח שהמאבק הזה קיים מתמיד מדי יום ביומו, גם ברמה אישית וכמובן גם ברמה הלאומית. בזירה העולמית, היום אין רמה לאומית סתם, בוודאי לא לגבינו. בזירה העולמית. כך נוכל להגיע לשלב החירות, כאשר מתוך אחווה שהיא ישנה בחזון הגדול, גם אחוות אנשים, גם אחוות עמים, תיפתחנה אפשרויות הרבות, העצומות, עד לבלי גבול של יצירה והטבה וסיפוק ואושר. אותה חירות של עמידה שוב בקבלת דבר השם, כמו שכתוב בחזונו של הנביא, שלעתיד לבוא, באותם הימים הנפלאים, לא ילמד עוד איש את רעהו, כל אחד ידע את השם, כל אחד יהיה נביא. כייחולו של משה, מי ייתן כל עם השם נביאים. וגם אותו העונג והסיפוק והאושר שיש ביבול היצירה הזאת. כלומר, מהופעתה של החירות אל חג השבועות, שזו החירות של מעמד מול המקור הבלתי נדלה, האינסופי, ופעולה על ידי כך והגעה אל האסיף והיבול של אותו המעמד הגדול, של הטעם והיופי, הצבעוניות, נקודת העצמאות היא תנאי יסוד שאי אפשר בלעדיו כדי להגיע לדרגות הגבוהות האלה של חירות. כל ניסיון לדלג על זה, ולפעמים זה מאוד מפתה, גם היום, גם בתוך המדינה, אומרים אנחנו נגיע לסגסוג כלכלי אם נוותר. על מה נוותר? על המושבות שלנו בהודו? על הקולוניות באיי פוקלנד? על מה אנחנו צריכים לוותר כדי להגיע לאותו סגסוג ושלווה? ולא מגיעים באמת. הסגסוג מתלווה אל המאבק שלנו, הוא חלק ממנו. לא העייפות, גם אם היא לגיטימית, צריכה להכתיב את המהלכים הלאומיים. אני סיפרתי פעם משהו שזעזע אותי עוד כאדם צעיר, ואני רואה בכך את הסיבה העמוקה להרבה בעיות. מי שיכול לזכור כאן מאנשים המבוגרים יותר את השמחה בלב אחרי הבחירות של המהפך, כאשר תנועת החירות, הליכוד בחיתוליו, ואיתו תנועה דתית הלאומית וגם תנועות דתיות אחרות, הגיעו סוף סוף להרכיב ממשלה. כמחצית שנה אחרי זה, או קצת יותר, ראש הממשלה שנבחר, מר בגין זיכרונו לברכה, החל במהלך מדיני שהביא בסופו של דבר על ויתור שאסונו גם היום מתהדהד על סיני והקירה של ההתיישבות באופירה, מי שזוכר, שרם השייך, בפתחת רפיח. וכאשר שאלו אותו, זו הייתה הפתעה. וחלק מן האנשים זאת הייתה הפתעה טובה, שבגין הוא לא איש מלחמה ולא מיד פתח במלחמת עולם, כי זאת הייתה התפיסה. שאלו מר בגין, מדוע, מה הסיבה? הוא אמר, העם עייף. העם עייף וצריך לתת לו לנוח. ואת התנועה הזאת, את השינוי הזה, כינה אז הרב צבי יהודה זיכרונו לברכה חולשה גלותית. אסור שהעייפות, בייחוד אם זו עייפותם של המנהיגים ולאו דווקא של הציבור, תכתיב את מהלך ודמות העצמאות שלה, כי היא תחליש את העצמאות. היא סתירה לתהליך ההיסטורי רב ההישגים שהביא לעצמאות. חלק מהניסיון לממש את תחיית הקודש ולממש את העצמאות הרוחנית, אחת הנקודות של המאמץ הזה הייתה הקביעה של הרב יהודה זיכרונו לברכה שיום העצמאות ואחר כך יום ירושלים, כאשר זכינו, יהיה לא רק חגיגה עממית ולא רק שמחה ספונטנית ברחובות, בריקודים, בשירה, זה מאוד יפה וטוב, אלא שתהיה מסיבה תורנית בישיבה. כי גדולי התורה ותלמידי הישיבה והישיבות צריכים לברר לעצמם את התוכן הרוחני של העצמאות. הוא עמד על כך שלצידה של ההזדהות הספונטנית, שאז הייתה הרבה יותר עוצמתית, כי אנשים שרידי חורבן יהדות אירופה, עולי ארצות האסלאם שגורשו משם, עדיין חשו על בשרם את גדולת העצמאות המדינית המיידית הפשוטה. ובאותם השנים הוא קבע שתהיה בישיבה, אז בישיבה הציונית היחידה, קטנה בכמותה, מיד אחרי מלחמת השחרור, בשנים הראשונות, שבישיבה תהיה מסיבה תורנית, וגדולי התורה יבררו את הערך המיוחד, כשם שאחר כך הוא ניסח את זה, וכותרת למאמרו, לתוקף קדושתו של יום עצמאות. איזו קדושה מתגלה בעצמאות? איזו תשתית יוצרת את אפשרות התגלות הקדושה? ומחייבת אותנו לגלות את הקדושה הזאת. וממילא השפעתו של יום זה היא השפעה על כל הימים, על בניין האישיות של כל תופסי התורה, על בניין החיים, על החזון והחלום שלנו לראות את החברה, את המדינה, את מערכת היחסים עם העמים. אני מסיים בנקודה הזאת מכיוון שזה מה שאנחנו עושים עכשיו כאן. ועצם הניסיון, גם אם התוכן יכול להיות שיש אנשים ששומעים אותי ולא מסכימים לחלק או כן, זה בסדר גמור. אבל עצם הניסיון הוא בעל ערך עצום. והוא צריך להימשך. הן בצד המחקר והעמקה, והן בצד ההתרגשות וטיפוח החזון והחלום. טיפוח האידיאליזם העצמי הפנימי בתוך הנפש, שיבוא לידי ביטוי גם באורחות החיים. אני יודע, אני אומר זה לאורחים, כי לא צריך להגיד זה לבני הישיבה, שאנחנו משתדלים כל השנה לעשות את זה. לפי כוחנו. והבשורה והמסר הזה צריכים להיות נר לרגלנו. אנחנו עוסקים בתחיית הקודש, לא רק בהשתמרות, לא רק בהישרדות, לא רק בהמשך המורשת, שאלו דברים חשובים, אלא בתחיית הקודש. ובעזרת השם נצליח להגיע בה להישג אדיר של עצמאות, כהכנה לחירות, הדביקות באינסוף ובלתי מוגבל. תודה רבה.
ברשות בני מרא דאתרא, ברשות כל הציבור הקדוש שנמצא פה, המשנה בסוף מסכת כתובות אומרת, הכל מעלים לארץ ישראל ואין הכל מוציאים. הכל מעלים לירושלים ואין הכל מוציאים. מה פירוש הכל מעלים לארץ ישראל? אפילו אומרת הגמרא, אפילו מנווה היפה, מנווה הרעה, היפה למנווה הרעה. כלומר, אדם גר במקום יפה בחוץ לארץ, הוא רוצה לעלות לארץ ישראל, צריך לעלות, וזה בא לומר לנו שאם בהמשך של המשנה, שאם אדם נשוי והוא רוצה לעלות לארץ ישראל ואשתו מסרבת לעלות לארץ ישראל, הוא יכול לגרש אותה ולא לתת לה את הכתובה, כיוון שהיא צריכה בעצם לשמוע בקולו, כיוון שהוא רוצה לעלות לארץ ישראל. וגם להפך, אם האישה רוצה לעלות לארץ ישראל והבעל לא רוצה לעלות לארץ ישראל, הוא מחויב לתת לה את הגט ולשחרר אותה ולתת לה את כתובתה, למרות שהוא לא רוצה לגרש אותה ורוצה שהיא תישאר איתו. כך אומרת המשנה, כיוון שזה מצווה לעלות לארץ ישראל, לא רק מנווה היפה לנווה הרעה מבחינה גשמית, אלא גם מבחינה רוחנית. אם אדם גר בחוץ לארץ במקום שרובו ישראל, והאפשרות שלו לעלות לארץ ישראל זה מקום שרובו גויים, גם אז הכל מעלים לארץ ישראל. לעולם ידור אדם בארץ ישראל אפילו בעיר שרובה עובדי כוכבים, ואל ידור בחוץ לארץ אפילו בעיר שרובה ישראל. שכל הדר בארץ ישראל דומה כמי שיש לו אלוה, וכל הדר בחוץ לארץ דומה כמי שאין לו אלוה. המשנה הזאת נפסקת להלכה בשולחן ערוך בסימן הנהי, שיש מצווה לעלות לארץ ישראל, והמצווה הזאת, כפי שאמרתי, היא נוגעת לאדם שנשוי, אם הוא רוצה לעלות לארץ ישראל ואשתו לא רוצה, הוא יכול לגרש אותה ופטור מלתת לה את כתובתה, וכן להפך. תוספות מביא כאן לעתו של רבינו חיים. הוא אומר לעלות, וזה דיבור המתחיל בתוספות, הוא אומר, אינו נוהג בזמן הזה, דאיקה סכנת דרכים. והיה אומר רבינו חיים, דעכשיו אינו מצווה לדור בארץ ישראל, כי יש כמה מצוות התלויות בארץ, וכמה עונשים דאין אנו יכולים להיזהר בהם ולעמוד עליהם. הרבה נסמכים על ה... דברי רבינו חיים האלה בתירוץ להישאר בחוץ לארץ. כלשונו, כאן לפחות בתוספות, הוא אומר, עכשיו אינו מצווה לדור בארץ ישראל, כי יש כמה מצוות תלויות בארץ שאי אפשר לקיים אותן, וכאילו החובה לעלות לארץ ישראל זה בשביל לקיים את המצוות, אי אפשר לקיים, וגם יש כמה אנשים בגלל זה, כמה אנשים, שאנחנו לא יכולים לזהר. כך לשונו של רבינו חיים בתוספות. המוארית דן הרבה בדברי רבינו חיים האלה. המוארית אומר, תשובת המוארית בסימן כ"ח, חלק בסימן כ"ח, הוא נשאל שאלה. אדם אחד נדר, כבר עברו שנתיים מאז הנדר, שהוא ביטא בשפתיים שאם אשתו תלד זכר, אז הוא יעשה, יעלה לארץ ישראל, לא לעלות לקביעות, הוא יעלה לביקור לארץ ישראל. ואשתו ילדה זכה. אם כן, הוא חייב לקיים את נדרו. בשנה שעברה לא הסתיים מילתא, ואתה עזב את ביתו ואת ילדיו בעירו, הוא בא מדאגה מדבר אבו נדרול, ולרש אין כל מאומה בידו, הוא בא לשאול אם הוא יכול להישאל על נדרו, כי אין ידו משגת די הפיזור, ויצטרך לדפוק על דתי פתחי שערי נדיבי ימים, וגם הוא מפחד מגאון הים ומשון גליו. האם אדם יכול להישאל על נדר? השאלה היא, מפני שאין נשאלים על נדרי מצווה. זה מצווה לעלות, אם זה מצווה לעלות לארץ ישראל, על פי הוא נדר נדר של מצווה, אז לא יכול להישאל. עונה המוארית, אף על פי שאמרו נדרי הקדש אין נשאלים עליהם אלא מדוחק, כתב הראש בתשובה ששאלת בעניין נדר שנדר ללכת לארץ ישראל, דע שאותו נדר אתרה יש לו אתר כמו לשאר נדרים, ואם נדר מתחרט ילך לפני ג' יודעים בטיב נדרים ויתירו לו. והרב שלמה סגיס היה אומר שטעמו של הראש, מפני שהוא מסתמך על הרבה נוחים בתוספות, שזה לא מצווה לעלות היום לארץ ישראל. ועל זה אומר המוארית, ולא ייתכן שעל זה סומך הראש, ונראה לי שאינה מיסוד התוספות, שהרי הראש לא הביאה בתוספותיו וגם לא בהלכות. ועד רבה הביא את הירושלמי, שהירושלמי אומר שלא כמו המשנה שלמדנו, שהאיש כן כופה את האישה, אבל האישה לא כופה את האיש. הלכה אבל לא נקבעת כמו הירושלמי, אלא כמו שאמרתי שבשולחן ערוך כתוב שגם האישה כופה את האיש, גם האיש כופה את האישה. ועוד, דעיקר הטעם משום קדושת ארץ ישראל ומצוות ישיבתה, הוא אפילו בזמן הזה בחורבנה, כמו שכתב הרמב"ן בספר המצוות, מקרא ודברשתם אותה וישבתם בה. כלומר, אומר המוארי, זה לא בגלל המצוות צריכים לעלות לארץ ישראל, כי רבנו חיים הסביר שהיום אי אפשר לקיים את המצוות בארץ ישראל. הוא לא הסביר למה אי אפשר לקיים, אבל כל פנים זה הלשון של רבנו חיים, שבגלל שאי אפשר לקיים את המצוות אז אין מצווה לעלות. אבל הסיבה לעלות לארץ ישראל זה לא בגלל המצוות, אומר המוארי, זה בגלל מצוות הישיבה בארץ ישראל, שהיא מצווה תמידית, כמו שאמר הרמב"ן. והרמב"ן מביא את העובדה מהספרי, שכן, כמו הסיפור שהחכמים הלכו והגיעו לגבולה של ארץ ישראל והתחרטו וחזרו ואמרו גדולה ישיבת ארץ ישראל שכולה כנגד כל המצוות. אם משום מצוות התלויות בה, הוא מוסיף, אישה איך היא יכולה לכפות את בעלה? הרי לאישה אין קרקע בארץ ישראל, כי כל מה שקנתה אישה קנה בעלה. ואיך האישה כופה את האיש לעלות לארץ ישראל? על כוח שעצם היישוב בארץ ישראל, הישיבה בארץ ישראל, היא המצווה. אפילו שהיא לא תוכל לקיים את מצוות, כי אם לא יהיה לה קרקע, לא יהיה לה אפשרות לקיים את המצוות. וגם עבד שברח לארץ ישראל, משאירים אותו, ועבד הרי לא יכול לקיים מצוות. על כוח שעצם הישיבה בארץ ישראל היא המצווה שבגללה אמרו חכמים הכל מעלים לארץ ישראל. הוא ממשיך ואומר, אם היה נכון כדברי רבנו חיים, אז לא היו שותקים מזה כל הפוסקים ראשונים ואחרונים. מצאתי בתשובת מערם שכתב בלשון הזה, כי ראיתי שיש מאדם באים לחלק בין בזמן הזה ובין בזמן הבית, צריך אני לבאר שאין לחלק בזה. ומכאן אתה למד, ממשיך המוארית, שדברי הרבנו חיים אינם מיסוד התוספות, כי מי לנו בקי בדברי תוספות ומערם והראש, ממערם והראש, כן, והם לא הזכירו אותו בכלל, ותמיד הם היו מזכירים את פסקי התוספות בעיקר. ואיר השם את עיניי ומצאתי בהגאות מרדכי שכתוב בלשון הזה. מביאים שם תשובת רבינו חיים, שהוא אומר בלשון אחרת מלשון התוספות, אני מילי בימיהם שהיה שלום, אבל עכשיו שהדרכים משובשים אינו יכול לקופה, דווקא כמו חפץ להוליכה למקום גדודי חיה וליסטים. ואפילו אם יעמיד לערבים בגוף וממון, ארווח ארווח צריך, אפילו ישמור שמורים, השומרים צריכים שמירה בעצמם. אז יוצא שתשובת רבינו חיים מובאת בלשון אחרת לגמרי, מטעמים אחרים לגמרי, בהגאות, באשרי, בהגאות המרדכי, שכל הסיבה היא סכנות. סכנה, מתי שיש סכנה, באמת פיקוח נפש דוחה את המצווה הזאת גם כן, אבל כשאין סכנה, אז המצווה לעלות. אז הכל מטעם סכנה דרכים, והוא אומר, והגעת תלמידי ולאו בר סמך יקלה. המוריד דוחה את דברי הסגנון של מה שהביאו בתוספות, שזה כנראה הגעת תלמיד, זה לא דברי התוספות, לא דברי רבינו חיים, איזה תלמיד כתב, ולא בצורה מדויקת, ולכן אין להתחשב בכלל במה שכתוב שם. אז אם כן, מה שאמר לנו המוארית, זה שמצוות ישיבת ארץ ישראל היא הסיבה שבגלל חכמים אמרו, הכל מעלים לארץ ישראל, ולא בגלל המצוות. התשבץ אומר אחרת. תשובת התשבץ, הוא דן במה שאמרו חכמים, הכל מעלים לארץ ישראל, והוא אומר, אני רוצה צריך לדין בשאלה הזאת, אם המצווה הזאת היא מדרבנן ומדאורייתא. הוא בא לידי מסקנה, שקדושת ארץ ישראל בזמן הזה לא דאורייתא. כלומר, כי קדושה שנייה קידשה לי שאתה ולא קידשה לעתיד לבוא. קדושה ראשונה לא קידשה לעתיד לבוא, וקדושת עזרא לא קידשה לעתיד לבוא, אלא רק לשעתה. ועל כן, אחרי שחרב הבית, אין קדושת ארץ ישראל. וכיוון שאין קדושת ארץ ישראל, אז ממילא המצוות של ארץ ישראל הן מצוות דרבנן. והחיוב לעלות לארץ ישראל הוא בשביל המצוות דרבנן. כי יש מצוות בארץ ישראל, מצוות התלויות בארץ, המצוות הללו הם לא דאורייתא, אבל מצוות דרבנן גם כן זה חיוב גדול, והם סיבה בגללם לעלות לארץ ישראל. והוא אומר כך, עוד יש לדקדק שאין טעם חיוב העלה הזו משום קבורה, כלומר משום מעלת ארץ ישראל, להיקבר בארץ ישראל, ומשום כפרה, ומשום צער גלגול מחילות, ולא משום דאדר בחוץ לארץ דומה כמי שאין לו אלוה, אלא בוודאי אפילו בכיבוש יהושע קודם שחרבה ארץ ישראל לא הייתה עבר הידן בקדושתה, אלא מה? הוא אומר, תרי ענייננו. יש כאן שני עניינים. אחד, קדושת שכינה, והשני, קדושת המצוות. קדושת שכינה היא מיוחדת בעבר הירדן ימה. וקדושת המצוות, בין בזו ובין בזו. וחיוב העלאה הוא מפני קדושת המצוות. ושם הוא מצוות דירה בלבד. כלומר, מצווה לגור בארץ ישראל, זה איפה מסיבת קדושת המצוות. ומשום מחי שבתה ארץ עבר הירדן ליהודה וגליל העליון, בעניין זה. זאת אומרת, המצווה לעלות לארץ ישראל היא מצווה לעלות לכל שטח ארץ ישראל, איפה שהיה מצוות דאורייתא והיום מצוות דרבנן, בגלל זה המצווה לעלות לארץ ישראל. וחיבוב הארץ לדירה משום שכינה ולקבורה, אין עבר הירדן בכלל זה. כלומר, המעלה המיוחדת של חיבוב הארץ זה בארץ ישראל המערבית. ואפילו אחי, אין מעלים עבר הירדן ליהודה משום תוספת קדושת שכינה, אלא משום כל המצווה לעלות לארץ ישראל זה בגלל קדושת המצוות, כך הוא אומר. וזה באיזה עניין זה שבתה עבר הירדן לארץ ישראל, הלא כפינה. אבל עניין חיוב מצוות כפינה, כלומר, כופים לעלות לארץ ישראל בשביל המצוות דרבנן שישנם בארץ ישראל. ואז הוא שואל שאלה גדולה. גם בסביבות ארץ ישראל, חכמים תקנו לקיים את המצוות של התלויות בארץ. הוא אומר, ואם תאמר, כיוון לחיוב העלה הזו למצוות דירה, אינו אלא מפני המצוות הנוהגות בה, ואותם המצוות אמרת די נוהגות בזמן הזה למדרבנן, וקדושת עזרה בטלה, אם כן מה בין חוץ לארץ ארץ ישראל? בזה, שהרי גם בחוץ לארץ יש חיוב מעשר דרבנן, כמו שהגמרא אומרת במסרת בחורות, ואז הוא מוסיף התשבץ ואומר, זה לא מצווה, בחוץ לארץ זה רק מנהג, זה לא מצווה. הגיונים תרצו בזה תירוץ מרווח לסלק קושייה זו, כי רבנן דבבל חומרה באלמה היו מחמירים בעצמם, שאף על פי ששורים במקום תומה ולא היה להם טהרה כדאמרין הנתם. זאת אומרת, מכל זה נלמוד שאין דין חוץ לארץ שווה לדין ארץ ישראל, ועוד דגזרינן תומה לארץ העמים, ומשומחי מעלים מחוץ לארץ לארץ ישראל, וכל שלוש ארצות שווין לזה, אף על פי שארץ עבר הירדן אינה שווה לעליין שכינה ולעניין חובת קבורה ולעניין זכות לבנות מאשתו, גם לא גליל שווה ליהודה לעניין ניבור שנה ולאהבת העומר, אבל מצוות היישוב בארץ ישראל, מצוות הדירה, היא בכל חלקי ארץ ישראל, בין בעבר הירדן, בין בצד המערבי של הירדן. כן, הדבר עולה לנו להלכה, בקדושת הארץ כולה בטלה מן התורה, לא חייבים היום בתרומות ומעשרות מן התורה, לפי דעתו. כן, זה מחלוקת. הרייבד סובר שהיום חייבים גם בתרומות ומעשרות דאורייתא, יש בזה מחלוקת ראשונים. והרמב״ם סובר שכן יש קדושה, אמנם לא לתרומות ומעשרות, יש כמה וכמה דעות, אבל אני לא עוסק היום בקדושת ארץ ישראל, אני עוסק במצוות ישיבת ארץ ישראל. ואני רוצה פה להביא את ציון דברי התשבץ, והוא אומר, וקדושת ירושלים והמקדש זה נשאר בקדושתו ואסור להיכנס בו, ויש סמך וראיה שקדושת המקדש והעיר היא קיימת, שעדיין הם עולים לרגל ממצרים ושאר ארצות, ויש בזה רמש במדרש ושיר השירים, פסוק אני חומה, פסוק אלה הזכרה ושפיכה עלי נפשי, כי אבור בסך רדדם עד בית אלוהים בכל רינה ותודה, המון חוגג, ואמרו כי עדיין נשאר מהניסים שהיו בירושלים, שלא אמר אדם לחברות צר לי המקום, כי בבית הכנסת שבירושלים היו צריכים לאנשי המקום כל השנה, ומתמלאת פה פה אל פה בעת התקבץ שם בחג השבועות. כלומר, בכל השנה בית הכנסת מלא, בחג השבועות כשמתקבצים אנשים חוגגים יותר משלוש מאות, כולם נכנסים שם. בית כנסת שהיה מלא בלי אורחים, בלי 300 אורחים, באים 300 אורחים, כולם נכנסים שם ויושבים רווחים, כי עדיין היא בקדושתה, וזה סימן גאולה שלישית. כך מסיים התשבץ את תשובתו, סימן ראש א'. אז אם כן, אנחנו ראינו בינתיים שתי דעות, דעת המוארית ודעת התשבץ. דעת המוארית שהמצווה לענות לארץ ישראל ולשבת בה זה משום מצוות הישיבה בארץ ישראל, לא מטעם המצוות התלויות בה, אלא מטעם עצם המצווה של הישיבה. והתשבץ אומר אחרת, שהמצווה לעלות לארץ ישראל כדי לקיים את המצוות התלויות בה, ואף על פי שהיום המצוות לדעתו דרבנן, אבל משום המצוות דרבנן כופים לעלות לארץ ישראל, הבעל כופה את אשתו, האישה את בעלה, כדי לעלות לארץ ישראל. כמובן תהיה קושייה, אישה את בעלה, כמו שקשה המוארית, אבל זה על כל פנים דעתו של התשבץ. יותר מאוחר, לפני למעלה מ-150 שנה, בשנת תרנ"א, כותב הישועות מלכו תשובה גם כן בנושא הזה. מעניין שבשנת תרנ"א זו הייתה שנה של התעוררות גדולה לעסוק בענייני ארץ ישראל, במצוות יישוב ארץ ישראל. בפרשת מצורע, תרנ"א זה התאריך שנולד מורנו ורבינו הרב צבי יהודה, ופרשת מצורע, אם זה לא היה מצורע תזריע, זה כנראה אולי הייתה שנה מודרת. זה היה ממש קרוב ללידתו של הרב צבי יהודה. כתבו אבני נזר תשובה, וכאן ישועות מלכו כותב לבן של הרבי מקוצק, זה הגיס של הרבי הנזר, תשובה בענייני ארץ ישראל, וכמה וכמה מגדולי הדור באותה שנה דנים בענייני מצוות יישוב ארץ ישראל. זה מעניין, באותה שנה ואפילו כמו שאמרתי באותה תקופה. הישועות מלכו נשאל, יש אנשים שרצו לקנות חלקות בעבר הירדן, שם היה מחיר בזול, אפשר לקנות שטחים מאוד גדולים במחיר זול, והשאלה אם יש מצווה לקנות בעבר הירדן. מקודם יש הקדמה לפני קונטרס, שהוא קורא לתשובה הזאת קונטרס יישוב ארץ ישראל. הוא אומר, בזמן הזה שנשתנה בעזרת השם לטובה, אין בסכנת הדרכים, ודאי היא מצווה גדולה. אמנם גם לפי דעת הרמב"ן שחשב זאת למצוות עשה, מכל מקום בעיקר המצווה אינו אלא הירושה והישיבה, כי אדם עושה בתוך שלו לכבוש ארץ ישראל שתהיה תחת ירושתנו, לא על ביה ריקנית של עתה. כלומר, לבוא להתיישב בארץ ישראל כשיש שלטון זר, זה לא המצווה בשלימות. וכבר המשילו האחרונים למצוות עשה של אכילת מצה, כי עיקר המצווה היא אכילה, ולקחת החיטים לשם מצווה, והלישה והאפייה אינם גמר המצווה. מכל מקום בוודאי מצווה גדולה היא להתעסק בעשיית המצות, כולם מזדרזים למצווה גדולה. אז כך גם על התיישבות בארץ ישראל לפני שש כובשים את ארץ ישראל, גם כן מצווה גדולה. על זה נאמר, גומל איש חסד כמפעלו, כי גם על פעולה של המצווה מקבל שכר. ונאמר, אשרי תמימי דרך, גם על הדרך של עושה המצווה יש בו שלימות. ואין ספק שהיא מצווה גדולה, כי הקיבוץ היא התחלת דגאולה, ונאמר, עוד הקבץ עליו לנקבציו, ואין ביבמות שאין השכינה שורה פחות משתי רבבות בישראל. זה מזכיר לי, הוא אומר כאן, כי הקיבוץ התחלת דגאולה, אתמול אחרי שדיברתי בבית הכנסת בעניין ידי יומה, ניגש אליי יהודי אחד אורח עם תלבושת נראית אולי חרדית. הוא אומר לי, אני רוצה לשאול שאלה חצופה, אבל הרב יסלח לי, כי אני בעל תשובה ואני רוצה להבין, אני לא מתכוון לקנטר. הוא עושה הרבה הקדמות, אני רוצה לשאול, אני לא מתכוון לקנטר, אני רוצה לדעת למה רוב גדולי ישראל לא חוגגים את יום העצמאות. הוא אומר לי, אני לא רוצה לקנטר, אני שואל. אמרתי לו, זו שאלה ממש גדולה, שאלה נפלאה, אני גם כן שואל אותה. נו, ומה התשובה? אמרתי, אני לא יודע תשובה, לא יודע למה רוב גדולי ישראל לא חוגגים, לא יודע. הקדוש ברוך הוא הציל אותנו, שחרר אותנו מעול גויים, לא יודע, לא יודע. היה מרוצה מזה. אמרתי לו, יש להם תירוץ, אבל זה תירוץ בדוח גדול מאוד. אני לא חושב שזה תירוץ טוב. הם מחוששים שהם יושפעו מאחרים, התקלקלו, זה לא סיבה מספקת, זה לא תירוץ מספיק. השאלה היא גדולה. כבר אז ישועת מלכו אומר שקיבוץ זה התחלת דגולה. איזה קיבוץ היה אז? ועכשיו אנחנו, ברוך השם, 6 מיליון יהודים בארץ ישראל. זה ודאי, זה אפשר להתווכח על זה, קיבוץ זה התחלת, כתוב, עוד הקבץ עליו לנקבציו. הוא ממשיך, זה הידוע, לשונו של ישועות מלכו, הוא ממשיך ואומר, אין ביבמות שאין השכינה שורה בפחות משתי רבבות מישראל. אז אם יש שתי רבבות מישראל, השכינה שורה. ובפרט אתה שראינו התשוקה הגדולה, הן באנשים פחותי ערך, הן בבינונים, הן בישרים בליבותם, קרוב לוודאי שנתנוצץ רוח הגאולה, אשרי חלקו שהוא ממזכי הרבים. עכשיו הוא דן בדבר הזה, מה דינה של עבר הירדן? לארץ ישראל אין ויכוח. עבר הירדן בארץ סיחון ואוג שכבש משה, האם דינו כארץ ישראל או לא? לפי דעתי, הוא אומר, ארץ ישראל, עבר הירדן כבשו עוד לפני שנכנסו לארץ ישראל, כי אי אפשר היה לעבור לארץ ישראל בלי לכבוש את ארץ סיחון ואוג. אי אפשר להדון אם לא שכבשו תחילה את ארץ סיחון ואוג, אם כן דינם כארץ ישראל. אמנם לא נתקדשו בקדושת ארץ ישראל עד שעברו את הירדן. אבל באמת, אחרי שכבשו את עבר הירדן, נתקדשה גם עבר הירדן המזרחית. ומה שחשבו קצת אחרונים, שארץ סיחון ואוג לא נחשב ארץ ישראל, אף בימי כיבוש יהושע, זהו מן הנמנע. זה אי אפשר להגיד שארץ סיחון, ארץ שכבשו, שגרו בבני גד ובני ראובן וחצי שבט המנשה, הם לא גרו בארץ ישראל. כי אם לא כן, לא היה שמיטה ויובל. כי חז"ל אומרים שברגע שגלו ראובן, בני גד ובני ראובן וחצי שבט המנשה, מאותה שעה פסק היובל. לפני כן היה יובל. למה? כי היובל הוא תלוי בכל יושבי עליה. כל יושבי עליה, אם הם לא גרו בארץ ישראל, אז זאת אומרת שבני גד מרובן, חלק מעם ישראל לא גר בארץ ישראל. צריך להיות כל יושבי עליה. על כוכך שגם עבר הירדן היא ארץ ישראל. ועוד ראיה. הגמרא בבבא בתרא אומרת, אמר רב יהודה אמר שמואל, כל מקום שהראה הקדוש ברוך הוא למשה, חייב במעשרות. ופירש רש"י שהראו את הגלעד אדם. כל מקום שהקדוש ברוך הוא הראה למשה. הקדוש ברוך הוא העלה את משה להר נבו, ואמר לו, שא עיניך ימה וקדמה. הוא הסתכל גם מזרחה. הוא עומד בעבר הירדן, מסתכל מזרחה, ורואה את כל ארץ ישראל. אז זאת אומרת שגם עבר הירדן זה ארץ ישראל. זה אין ספק שנתקדשה בימי יהושע בקדושת ארץ ישראל. אבל לא נתקדשה שבאו לארץ כנען. וזה מסביר למה משה הצטער שהוא לא עולה, שהוא לא נכנס לארץ ישראל. הרי הוא נמצא בארץ ישראל. כי בשעה שהוא מת משה, עדיין זה לא היה קדוש בקדושת ארץ ישראל. רק אחר כך נתקדשה עבר הירדן כאשר נתקדשה ארץ ישראל המערבית. וכך מסביר ישועות מלכו. אז ראשית כל, מדאורייתא עבר הירדן זה חלק מארץ ישראל. גם עוסק בזה החזון יחזקאל, מסביר את אותם הראיות, והוא אומר שעבר הירדן זה חלק בלתי נפרד מארץ ישראל. חזון יחזקאל כתב את הספרון שלו על ארץ ישראל בזמן שהייתה היה ויכוח על החלוקה בשנת תפריש צדיק זין, לפני כ-75 שנים. והוא היה רב בלונדון, ושם אנגליה היא הייתה הממונה באותו השעה לארץ ישראל, והיה דיון על החלוקה. אז הוא כתב שם שמבחינה גיאוגרפית ארץ ישראל היא מוקפת מדבריות. זאת אומרת, מצד ים הם מוקפת בימים, ומצד צפון, דרום, מזרח, מוקפת במדברות. והמדבר של עבר הירדן שאחרי זה, זה הגבול של ארץ ישראל. הוא אומר, ככה זה מסודר מבחינה גיאוגרפית, וגם הוא עושה חשבון עם 80,000 קילומטר מרובעים, כל השטח הזה הוא כולו שטח אחד של ארץ ישראל. הוא מוכיח את זה מהתוספתא וממקורות נוספים, שעבר הירדן זה חלק בלתי נפרד מארץ ישראל. אחר כך שהיה דיון על הגולן, היה מין סיסמה כזאת, הגולן הוא חלק בלתי נפרד מארץ ישראל. זה חזון יחזקאל עם ציטן את הסיסמה הזאת. אבל עכשיו הוא שואל שאלה, אבל האם אחרי חורבן הבית, האם יש עדיין קדושה בארץ ישראל? למאן דאמר שקדושה שנייה לא קידשה לעתיד לבוא. אז הוא אומר, יש לעיין, דכיוון דכיבוש יהושע בטל בגלות, ובזמן עזרא לא נכבשה עבר הירדן וחלקים רבים, האם יש עדיין מצווה לדור במקומות האלה? הוא לא נכנס בזה שאולי קדושה שנייה כן קידשה לעתיד לבוא, אבל המקומות האלה לא היו בקדושה שנייה עבר הירדן. הוא אומר, אף על פי כן יש מצווה. כי הנה הרמב״ם אומר שירושלים קדושתה לא בטלה, קדושת בית המקדש קדשה לשעתה וקדשה לעתיד לבוא. אם כן תקשה, יהיה נוהג חלה בירושלים. אז מצוות התלויות בארץ, אם ירושלים קדשה לשעתה וגם קדשה לעתיד לבוא, וקדושת ארץ ישראל אפילו נאמר למען דאמר שהיא בטלה אבל לא קדושת ירושלים, אז בירושלים צריך שמצוות התלויות בארץ יהיו קיימות בירושלים, כגון מצוות חלה. ומצוות חלה היא שקמח שנכנס מחוץ לארץ, ארץ ישראל מתחייב בחלה, זה מדין תורה. עכשיו קמח שיכנס לירושלים היום יחייב בחלה מדין תורה, לפי דעת הכסף משנה. גם תרומות וגם פירות חוץ לארץ שנכנסו לארץ ישראל חייבות מדורית בתרומות ומעשרות, אז יהיה חיוב תרומות ומעשרות בירושלים. דבר שני, קושיה שנייה, הרמב״ם אומר בסנהדרין, בהלכות סנהדרין, שכל ארץ ישראל שהחזיקו בה עולי מצרים ראוי לשמיכה. למה? הקדושה שנייה היא הייתה רק על מה שכבש עזרא, ולא כל המקומות. והרמב״ם אומר שגם כל ארץ ישראל שהחזיקו בעולי מצרים, זה נחשב ארץ ישראל מבחינה זאת שאין סומכים אלא בארץ ישראל, אז בכל ארץ ישראל סומכים. על כן הוא בא להבחנה. יש שני סוגי קדושות בארץ ישראל. יש קדושת אוויר ויש קדושת קרקע למצוות התלויות בה. כלומר, אוויר הוא מתכוון מקום. המקום הזה קדוש. ועל כן, וזה מתרץ את שתי הקושיות. מה שירושלים קדושה זה לא קדושת הקרקע במובן הזה של מצוות התלויות בארץ, זה קדושת אוויר, זה קדושת מקום. המקום הזה קדוש מצד עצמו. יש עוד דרגה של קדושה, זה דרגה של קדושת המצוות התלויות בה, שזה תלוי בכיבוש. אבל מלבד המצווה, מלבד הקדושה הזאת, יש קדושה בעצם ארץ ישראל. ולכן מה שירושלים קדושה ולא פקע קדושתה זה סוג אחר של קדושה, והמצוות התלויות בארץ לא קיימות בה, אלא זה תלוי כבר, זה תלוי בכיבוש. ולכן אומר הרמב״ם גם שסמיכה אפשר לסמוך בכל חלקי ארץ ישראל מהסיבה הזאת. הוא אומר גם שנראה מדברי הרמב״ם שאמנם תרומות ומעשרות בזמן הזה לא נוהגים, אבל אורלה וכלי הכרם אסור מהתורה, וזה רק בארץ ישראל, בחוץ לארץ זה דרגה אחרת של איסור. זה מסקנתו. אם כן, כמו שאנחנו אמרנו עכשיו, והוא אומר עכשיו עוד מסקנה אחת מזה, והוא אומר כך: ולפי זה גם מה שכתב הרמב״ם מלכות סנהדרין, אם ירצו כל חכמי ישראל להסכים על חכם אחד שיהיה סמוך, הרמב״ם אומר איך אפשר לחדש את השמיכה כידוע, והוא אומר שחכמי ארץ ישראל אם יתאספו כולם ויסכימו על חכם אחד שיהיה סמוך, הרי הוא סמוך ויכול לסמוך עוד אחרים רק שיסכימו עליו כל חכמי ארץ, כל חכמי ישראל. כלומר על הסמוך הזה שיסכימו כל חכמי ישראל. ולפי מה שכתבנו, גם החכמים אשר ישבו בארץ כיבוש עולי מצרים, גם כן להם יש יד ושם בזה. כלומר, הוא דן במעשה, עוד מעט יצטרכו לחדש את השמיכה, אז גם היושבים בכיבוש עולי מצרים יש להם יד ושם בזה. אתם יודעים שבזמן הבית יוסף, בזמן הרמ"רי, רצו לחדש את השמיכה בצפת, היה זה ויכוח גדול, והמרלב"ח בירושלים חלק על זה, ולכן בגלל זה זה לא יתקיים עוד, אבל הם שם סמכו על פי הרמב״ם הזה ורצו לסמוך, סמכו את מארי בי רב, והוא סמך את הבית יוסף ועוד, אבל זה לא המשיך בגלל ההתנגדות של חכמי ירושלים. מסקנה אם כן או לעניין הלכה, עכשיו הוא מביא כפתור הפרח, שזה גם כן דעתו של הכפתור הפרח, מצאתי בכפתור הבא, ככל מה שכתבתי, זה מצווה איקה לדור גם בערי הכיבוש מצרים, ולכן בית שאן, אף על פי שלא החזיקו עולי בבל, מצווה לגור שם. וכן בעבר הירדן, ואין ספק לערר אחרי דברי הכפתור והפרח. אם כן, בזמן הזה, גם כן מצווה, אם מזדמן לאדם לקנות, מצווה לקנות. ולדינה, הצריך לענייננו, לפי מה דקיימלן, כי רוב הפוסקים, דקדושה דעתיד לבוא, אם עולה, דקיצה לעתיד לבוא, הוא אומר שרוב הפוסקים אומרים שקיצה לעתיד לבוא. אם, אז הוא אומר, אם יהיה לו מצב של פרנסה שם, כמו שהוא בזמננו, מקיים בישיבתה מצווה ששקולה ככל המצוות. אבל צריך ברשות הממשלה, הוא אומר, ובלבד שיתחייב שמה, שיהיה בקיבוץ של אנשים מישראל, ומצווה גדולה להשתדל וכו', מצוות נחלה בארץ ישראל, ואם הוא מוצא בעבר הירדן, אז יקנה גם בעבר הירדן. שאלו אותי תלמידים, מותר לטייל בעבר הירדן? אמרתי, זה לא נוכל לצאת מחוץ לארץ, אפשר לטייל בעבר הירדן. אין לזה גדר של יציאה מחוץ לארץ. כעת אני רוצה לעבור לענייני דיומא הזה, כמובן ענייני דיומא. הרב ציודה אמר, לקדושת יום העצמאות, לקדושת, והדגיש תמיד שמה המצווה שזכינו ביום העצמאות זה מצוות יישוב ארץ ישראל בפועל, כמו שאמר עכשיו הישועות מלכו, שכשכובשים את ארץ ישראל, זה המצווה העיקרית, השליטה עליה, לא רק המגורים בה אלא השלטון. ו ולמצווה אנחנו מברכים אשר קידשנו במצוותיו וציוונו, מצווה עושה קדושה, ולכן הוא קרא ליום העצמאות לקדושת יום עצמאותנו, קדושה, יום שיש בו הופעה של קדושת המצווה. וביום כל דבר הוא קשור כמובן במערכת הימים והזמנים, אז כל מצווה, אז המצווה הזאת היא מתקיימה בהייר, אנחנו חוגים היום דלת, אבל כל פנים עניינו זה כמו בפורים שאפשר גם להקדים, אפשר לאחר. אתמול אמרו לי שפרסמו מהרבנות הראשית שאת התפילות צריכים להתפלל לא להגיד תחנון ביום הייר. אמרתי, אני מקבל דברי הרבנות הראשית שלא נגיד תחנון גם בהייר, אבל התפילות שאנחנו מתפלים כמו שנהגו כבר כל השנים, זה לא כל שנה צריכים מחדש לשאול. שאלו אותי להגיד תחנון בערב יום עצמאות ביום מנחה, אך הפעם זה הוקדם, אז אולי לא אגיד. אמרתי, אל תשאלו אותי כל שנה מחדש שאלות. יש לנו מסורת כבר קבועה, מסודרת, חכמים קבעו, שחוגגים את יום העצמאות משום השבת, מזיזים את זה, וזה ממש בחשבון נכון. גם פורים, פורים בירושלים, שעושים את סעודת פורים ביום ראשון, לא אומרים תחנון שם. ואף על פי שזה לא יעבור. אבל ורק סעודה עושים ביום הראשון, אף על פי כן. אז על כל פנים, לא משנה, ד' ה', אנחנו נמצאים ביום מיוחד. אני רוצה לעמוד קצת על המילים, על זה בקצרה. את יציאת מצרים עם ישראל חוגג בכל הדורות, והוא חגג את זה בכל המצבים. כשהיה בתקופת האינקוויזיציה התחבו במרתפים ועשו את ליל הסדר, שתו ארבע כוסות, שמחים על זה שיצאנו ממצרים. יצאנו ממצרים, היינו 1,000 שנים בארץ ישראל בערך, ואחר כך אנחנו ועכשיו קרוב ל-2,000 שנים. בזמן האינקוויזיציה זה היה יותר מ-1,000 שנים, קרוב ל-1,500 שנים, שאנחנו בגלות, יותר זמן בגלות ממה שהיינו בגאולה, וחוגגים 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 כאילו אנחנו ממשיכים לגאל, מפני שיציאת מצרים יצאנו באמת לחירות עולם, במובן זה שאנחנו באופן נפשי פנימי יצאנו מהשעבוד התשמי, מהשעבוד לאמונות אחרות, ונהיינו בני חורין ונהיינו עבדי השם. בנפש שלנו אנחנו נשארנו מאז בני חורין. אם משעבדים אותנו ואם כופים אותנו, זה הכל חיצוני, זה הכל זמני. וכיוון שזה חיצוני וזמני, זה חולף, וזה לא חשוב כמה זמן זה יארך. המציאות הזאת היא לא מציאות האמיתית שלנו, אז היא מציאות חולפת ועוברת, ולכן עם ישראל חש את זה בתוך נפשו, וחגג את יציאת מצרים כל השנים, כל הדורות, בלי הפסק, גם בימי השואה, גם במצבים הכי קשים, עם ישראל עשה את כל המאמצים לחגוג את ליל הסדר, את יציאת מצרים. גם כשיצאנו ממצרים, לא בבת אחת נגאלנו. עד שנבנה בית המקדש לקח 480 שנה. עד שהגענו למצב המושלם שעם ישראל שאף אליו. עד יעבור עמך השם, מקדש השם כוננו ידיך. עד שהגענו אל השלב הזה לקח מאות שנים. אבל הכל נבע מאותה יציאה. מהיציאה מציאת מצרים, כל התהליך הזה אחר כך התפתח עד שהגענו למדרגה השלימה. וכעת אנחנו נמצאים בשלב חדש, כדברי הנביא: הנה ימים באים, נאום השם, וקראתי את בית ישראל ואת בית יהודה ברית חדשה, לא כברית אשר קראתי את אבותם ביום מחזיקי בידם להוציאה מארץ מצרים, אשר הם הפרו את בריתי ואנוכי בעלתי בם, נאום השם. כלומר, הקדוש ברוך הוא קוראת ברית עם ישראל, יבואו ימים, ברית חדשה, לא כברית שהייתה ביציאת מצרים. הברית שהייתה ביציאת מצרים הופרה, לא הייתה ברית מוחלטת, כי הם הפרו אותה. לא כברית אשר הפרו את בריתי ואנוכי, ובא הסבר למה הם הפרו את בריתי ואנוכי בעלתי בה, כי הברית הזאת הייתה ברית כפויה. קדוש ברוך הוא כפה עלינו הר כגיגית. אנחנו יצאנו ממצרים, היינו במצב, כשהיינו במצרים, במצב חומרני מגושם, מושפעים מהמצרים, במקום רוחני נמוך מאוד מאוד מאוד. אי אפשר היה להוציא אותנו ממצרים בלי שיתגלה ריבונו של עולם באותות ובמופתים, ביד חזקה ובזרוע נטויה, ורואים באופן גלוי ביותר את ריבונו של עולם בצורה נוכחת ממשית. ומכוח זה ישראל התרוממו ממצב השפל הזה ונמשכו אל ריבונו של עולם וקיבלו את מלכותו. וגם הקבלה הייתה, לא היה אפשר לקבל. אני רוצה להסביר פשט חדש בכפייה של הר כגיגית. מרן מסביר פשט, אחרים מסבירים פשט, אני אומר עוד פשט. המצב של עם ישראל היה כזה שהוא היה צריך את הכפייה הזאת. יש אנשים שאין להם כוח להתגבר על היצר שלהם, ואם כופים אותם להתגבר, הם שמחים שעוזרים להם להתגבר. אין לכולם, לא מצליחים לבד, אבל מנישים אותם, דורשים מהם, לוחצים אותם, והם רוצים את זה, אבל אין להם כוח לבד. אז הם שמחים על הלחץ הזה שכופים אותם לעשות את רצון השם, ואין להם כוח לבד לעשות את זה. זה היה המצב שכשישראל יצאו ממצרים, ואז היה צריך להיות גילוי, הופעה אלוקית חזקה כזאת שאי אפשר להתווכח איתה, שמקבלים את עול מלכותו של ריבונו של עולם מצד הכפייה. רואים כל הזמן נמצא, וזה הפשט של כפייה כגיגית. אבל החיבור הזה שלא בא מתוך תוכם של ישראל הוא לא חיבור מוחלט. הפרו בריתי. והברית החדשה, הברית של גאולה אחרונה, הברית הזאת היא תהיה באופן אחר. כמו שאומר הפסוק בהושע: ביום ההוא, נאום השם, תקראי אישי ולא תקרי להיות בעלי. כלומר, לעתיד לבוא, לא התייחסות של כנסת ישראל כלפי ריבונו של עולם, התייחסות של בעל, אנוכי בעלתי בם, אלא אישי, מכובדי, נמשכת אליו. מפני שהאופי יזדקך, והרוח הפנימית של ישראל תתגלה, והקדושה הפנימית, הנשמה שנמצאת בתוך ישראל. וזה מה שאומר המדרש, בעולם הזה הקדוש ברוך הוא מחזיר על ישראל שיעשו רצונו ויעשו תשובה. העולם הזה זה בתקופה הזאת, אבל לעתיד לבוא ישראל מחזירים על הקדוש ברוך הוא לעשות רצונו. כלומר, זה יתחיל מישראל, הם מחפשים את ריבונו שלם לעשות את רצונו, שנאמר ירמיהו, נקבה תסובב גבר, נקבה כנסת ישראל תחזר אחרי הקדוש ברוך הוא. כלומר, ההתקרבות מעצמם תבוא, כמו שאמר הנביא, ואחר ישוב בני ישראל וביקשו את השם אלוהם ואת דוד מלכם ופחדו אל השם ואל טובו באחרית הימים. הם ישובו, אחר ישובו ישראל, והם יבקשו את השם אלוקיהם ודוד מלכם. ההתקרבות תתחיל מישראל, הם ישובו, וזה יהיה כאשר הקדוש ברוך הוא יסתיר את פניו. לא יסתיר במובן ואנוכי אסתר אסתיר פניי מהם, אלא יופיע לעם ישראל בסתר, בדרך הטבע, ולא רואים אותו בגלוי, ומחפשים אותו ומעמיקים ומתבוננים, וזה יבוא מתוך פנימיות ישראל. והחיבור הזה הוא חיבור כזה שיבוא מתוך עם ישראל, הוא יהיה חיבור עמוק מאוד, תהליך, וזה תהליך ארוך, תהליך יסודי, תהליך של בירור פנימי, תהליך של השתחררות מכל יצירים, תאוות, נטיות, טעויות. בגלל זה נאמר, לא בחיפזון תצאו, ולא במנוסה, אלא זה תהליך בסיסי, תהליך כזה שהולך ומתפתח. ההתמודדויות, האתגרים, המעצורים, הם יפתחו את הכוחות. עם ישראל מחפש את ריבונו של עולם, והקדוש ברוך הוא מסתתר, הוא מחפש יותר, והוא יותר מסתתר. זה כמו שלפעמים כש... אבא מתנהג עם ילד שמתחיל כבר ללכת, אז בהתחלה הוא עומד קרוב אליו שנתת לו את הביטחון שיוכל ללכת שלושה צעדים. אחרי שהילד יודע ללכת חמישה, אבא מתרחק יותר, וככל מה שהוא יודע יותר טוב ללכת, הוא מתרחק יותר ממנו, כדי שהוא יהיה עצמאי, כדי שהוא הולך לבד. ובסוף הוא מתחבא וקורא לו, בוא בני, והוא הולך לחפש אותו, והוא לומד ללכת ולחפש את האבא שלו. ככה אבא שלנו עושה, ריבונו של עולם, הוא רוצה לחנך אותנו לעצמאות פנימית, שאנחנו מתוכנו נבקש את ריבונו של עולם. והדרך, אם כן, דרכה של הגאולה האחרונה, היא לא למרות שבעצם לא רואים ביד השם המפורש, בכל זאת אנחנו אומרים, זה ריבונו של עולם מוביל אותנו, זה לא למרות, זה הסדר. זה הסדר האלוקי שהקדוש ברוך הוא בחר, שכך אנחנו בגאולה האחרונה, אנחנו מתוכנו צריכים למצוא אותו. ותהליך התשובה הוא צריך להיות פנימי עמוק, לא בכפייה. עד כדי כך שאומר הפסוק, כי זאת הברית, אני ממשיך את דברי ירמיהו שהתחלנו בו, לא כברית אשר קראתי את אבותם ביום הרזיקי אותם להוציאה מארץ מצרים, אשר המה הפרו ברית ואנוכי בעלתי בם נאום השם. אלא מה? כי זאת הברית אשר אכרות את בית ישראל אחרי הימים ההם נאום השם, ונתתי תורתי בקרבם. התורה תהיה חלק מהם, לא מבחוץ. ועל ליבם אכתבנה, והייתי להם לאלוהים, והם יהיו לי לעם, ולא ילמדו עוד איש את רעהו ואיש את אחיו לאמור דעו את השם. זה אפילו לא יבוא מאחד לשני, כי כולם ידעו אותי למקטנם ועד גדולם. כלומר, ידיעת השם תבוא מהעומק הפנימי, כי אסלח לעוונם ולחטאתם לא אזכור עוד. כלומר, זה התהליך. התהליך הזה שאנחנו נמצאים בתוכו של הגאולה האחרונה, גאולה שלמה, גאולה עולמית מוחלטת, הוא התחיל במובן מסוים, במדרגה מיוחדת, בהשתחררותנו מעול הגויים, בדרך הטבע כביכול. אבל אנחנו עכשיו חופשיים לחפש את הנכון, לחפש את ריבונו של עולם. כל עוד שאנחנו היינו משועבדים תחת עול זרים, קשה היה לנו לקבל עול מלכות שמיים. אנחנו אומרים בתפילה, בברכת אהבת עולם אהבתנו, אהבה רבה אהבתנו, חמלה גדולה ותרח עמלת עלינו, אבן מלכנו, מתפללים על תלמוד תורה. ובאמצע נכנס שניים שלושה משפטים, שבעצם לא קשורים לעניין. פתאום אנחנו אומרים, מהר ואהבה עלינו, רחב ושלום מהרה מארבע כנפות הארץ, ושבורו עלינו מעל צווארנו, ותוליכנו מהרה קדמות לארצנו. כאל פועל שאותת, זה לא קשור בעצם בנושא. הבקשת הגאולה הזאת, בקשת ההשתחררות מעול גויים, לא שייך לברכת אהבת עולם, ברכת התורה, אבל כן שייך. זה שייך לברכה שלפני קריאת שמע. כדי לקבל עול מלכות שמיים, צריך שלא יהיה עול אחר עלינו. עבד לא יכול לקבל עול מלכות שמיים, כי יש עליו עול של אדון. וכשאנחנו היינו בגלות, לא יכולים לקבל מלכות שמיים. אנחנו מבקשים, כדי שנקבל מלכות שמיים אמיתית, מהר ואהבה עלינו ברכה ושלום מהירה מארבע כנפות הארץ, ושבורו עלינו מעל צווארנו, תוליכנו מהרה קדמות לארצנו, ואז אנחנו יכולים להגיד שמע ישראל השם אלוקינו אחר, לקבל עלינו עול מלכות שמיים. זאת אומרת, השחרור מעול זרים פותח את הפתח לחפש את ריבונו של עולם, ואלה שאנחנו בעצמנו נמצא אותו. כלומר, מהלך גאולה נפלא שאנחנו נמצאים בו, זה מהלך של הגאולה האחרונה, של הברית המוחלטת, הקבועה, שהיא צריכה לבוא מתוך תוכנו. זה, בתהליך הזה אנחנו נמצאים. אשרינו שהגיענו לתקופה הזאת, לימים האלה, שאנחנו זוכים להיות בארץ ישראל, חופשים ומשוחררים, והולכים בדרך גאולתנו, שנזכה במהרה, לגאולה שלמה במהרה בימינו.